פודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה. עם נדב רביד ודוד פרידמן.
שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 9 של פודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה.
אחד לפני ה-10, דו ספרתי.
כן, זה באמת אירוע מאוד חשוב, אני חושב שכל העולם עוצר את נשמתו. בשבוע שעבר ערכנו כאן את מיק אולש מחברת וייבס, מנכ"ל חברת וייבס, חברת המיוזיק טק הישראלית פורצת הדרך והמצליחה. והאמת היא שיש לי שני דברים לומר על הפרק הזה בדיעבד, מעבר לזה שזה פרק מאוד מאוד מעניין ואני ממליץ לכולם להיכנס ולשמוע אם עדיין לא עשיתם את זה. אז קודם כל, שבמהלך הפרק היה לנו כאן איזה עניין ששמענו באוזניות איזה מין רע שנכנס מדי פעם להקלטה. אמרו לנו שזה כן. בסדר, זה רק פה באוזניות, זה לא נכנס להקלטה, והרעש כן נכנס להקלטה. ומה שקרה, אנחנו הולכים לעשות פה קידום מחירות, זה שמיק שמע את הפרק, שמע שם את הרעש, מאוד מאוד התבאס, כי הוא הרי איש סאונד, אז כמובן איך הוא לא התבאס. ואז הוא כתב לי, חבל שיש רעש בהקלטה, יש את המוצר שלנו, הקלריטי, למה לא תשתמשו בו כדי לנקות את הפרק? אז שלחנו פה לאולפנים, הפרק נוקה, עלה מחדש, ועכשיו תוכלו להאזין לו נקי.
בצורה נקייה.
ומחוטה.
סגירת מעגל.
כן, אז זה היה מצחיק שזה קרה דווקא בפרק שלו. ודבר שני שרציתי לומר אפרופו הפרק הזה, אנחנו מקליטים היום את הפרק למחרת הידיעה על מותו של המוזיקאי והשחקן,
חבר.
והאמן והיוצר דן תורן, שפשוט מת לפני הזמן ממחלת סרטן בגיל 63, אבדה מאוד גדולה לתרבות הישראלית. ונכון שהפודקאסט הזה יעלה עוד כמה ימים ולא רלוונטי וזה, זה לא בהכרח פודקאסט שמדבר על חדשות, אבל יש פה כן נגיעה למיק אולש, האורח שהיה לנו כאן. דן הקליט ביחד עם מיק אלבום בשנת 1990 שנקרא שיחות עם מיק, שמיק זה גם מיקרופון, okay. וגם, והוא בעצם מקליט וגם מדבר עם מיק שהיה טכנאי הקלטות של האלבום הזה. ואם אני לא טועה, לפני שנה הוא נפגש עם מיק והם הקליטו פרק חדש בסדרה הזו, בעצם יצא פרק נוסף, שיחות עם מיק, זה יצא מתישהו בשנה האחרונה, אני לא זוכר בדיוק מתי.
איפה זה ניתן להזין?
זה, אני מניח שזה ניתן להזנה בשירותי הסטרימינג, או בבנדקמפ, או באתר של דן תורן, ואיכשהו לא הזכרתי את זה בשיחה עם מיק בשבוע שעבר, כי זה נראה כזה משהו קטן ומה קשור עכשיו, אבל נראה לי שהיום זה ממש משהו שראוי לסגור איתו מעגל.
כן.
דבר נוסף, כמו שאתם יודעים, אנחנו תמיד שמחים לקבל מכם פידבק בכל הפלטפורמות האפשריות, בטוויטר, בלינקדאין, באינסטגרם, איפה שאנחנו נמצאים ואפשר למצוא
באישי.
אותנו. אם אתם גם יודעים איפה אנחנו גרים, אפשר בהחלט לשים לנו יונות דואר מתות מחוץ לבית עם פתקים צמוד. לפעמים אני אפל בבדיחות שלי, אני מצטער מראש.
אוקיי, זהו, לא, הופתעתי פה.
אז אתה יודע, אנחנו חיים בעידן מורבידי, אז למה לא לזרום עם זה? בקיצור, אחד המאזינים פנה אלינו בדרך דווקא
סטנדרטית
לחלוטין. אודי ארליך, שמאזין לנו מלונדון, והוא בעצמו מתעסק גם במוזיקה, גם בטכנולוגיה, נתן לנו כמה עצות ורעיונות, ואחת מהן רציתי לשאול אותך, הוא אמר שזה כבר בפרק השמיני, שזה כבר מעייף, שאנחנו כל פעם נותנים את הרשימת קרדיטים המלאה של כל אחד, מה כל אחד עשה, הוא אומר, מספיק לתת את השמות. מה דעתך? לא דיברנו על זה לפני.
זה מעניין, אבל כיוון שזה לא משהו, אלא אם באמת יש מישהו שהוא, זה לא עניין אישי דווקא, לכבד. בסופו של דבר, אנשים מגיעים לפודקאסטים לפעמים מהם, לא מקשיבים לפי הסדר, לאו דווקא. זה גם לא מיועד שזה יהיה ככה. לכן מישהו עכשיו נופע אלינו, ומי אנחנו?
נגיד המשפחה של האורח שנמצא כאן, מתן כל נשר, עוד מעט, הם לא שמעו את הפרקים הקודמים, אז איך הם ידעו למשל, שאתה דוד פרידמן, יזם הייטק, מרכז את תוכנית המוזיקה, טכנולוגיה וחדשנות בקריירה האקדמית אונו, איך הם ידעו את זה?
ונדב, רביד, מנהל תחנת רדיו גלגלץ, בכל זאת, ויש תקשורת, עיתונאי, שדרן רדיו, די-ג'יי, מפיק מוזיקלי. עם הרבה ניסיון.
אז עכשיו שהמשפחה של מתן יודעת את זה, אנחנו יכולים לספר גם שהפודקאסט מוקלט בשיתוף אונו מיוזיק, בית הספר למוזיקה של הקריה האקדמית אונו, ונראה לי שאנחנו יכולים לצלול אל המנה העיקרית של הפרק היום, אחרי שסיימנו עם כל המנות הקטנות הראשונות, ונמצא איתנו, כמו שאולי יכולתם להבין מההקדמה, מתן קולנשר, אתה מנכ"ל, מייסד של חברה שנקראת MyPart.
נכון, היי נדב, היי דיוויד.
היי, שלום, כיף שהצטרפת אלינו.
אני כולו שלי.
אז מתן, אני מניח שהרבה מהמאזינים שלנו, שלא נמצאים במעגלים של עולם המיוזיק טק הישראלי, וכשאני אומר המעגלים של עולם המיוזיק טק הישראלי, אני כנראה זה כמה עשרות אנשים. אז אם יש לנו עוד מאזינים,
יכול להיות... יש תשגות לזה.
אם זה תלוי בדיוויד, זה יהיה מאות. או אלפים.
רבבות.
מתחיל כבר במאות בוודאות.
תריסרי רבבות. אנחנו נספר קודם מה זה MyPart בעצם. MyPart היא אחד, אני אומר אולי אחד מסיפורי ההצלחה בשנים האחרונות של המיוזיק טק הישראלי, אבל גם, זאת אומרת, יש פה מין כוכבית על הדבר הזה, סיפור הצלחה, איך מודדים את זה. אז MyPart קיימת כבר 6 שנים, נכון? שזה גם בפני עצמו, בשביל סטארט-אפ, זה סיפור הצלחה מטורף, סטארט-אפים לא שורדים כל כך הרבה זמן בדרך כלל.
נכון, אז MyPart בא בעצם מתוך הרעיון שאפשר לנתח לעומק מוזיקה באמצעות AI, עוד הרבה לפני שזה היה...
היה AI לפני 6 שנים, תאמין או לא.
זה...
וואו, רגע, שנייה, תעצור את ההקלטה, רגע. אוקיי.
אז כן, אז הנושאים האלה של בינה מלאכותית למיניה קיימים כבר עשרות שנים, אבל קשה בשנה האחרונה להאמין שהיה משהו לפני ההתגלויות הענקיות של ה-Large Language Models ו-Diffusion Models וכולי, אבל כן, הרעיון הבסיסי היה אפשר לנתח מוזיקה על כל הרבדים שלה, ודווקא במובן הזה אנחנו עדיין אחת החברות היחידות בעולם, אם לא היחידה, שמנתחת את כל ההיבטים שיש בשיר, שכוללים את המילים, את הלחן באופן עצמאי מהסאונד, ואת הסאונד. ובאמצעות הניתוח הזה להשיג, או לענות על צרכים. אז זה התחיל מצרכים במוצר שנקרא Song Source, שעוסקים באיך אפשר לקחת כותב שירים, ולמצוא מישהו שיכול לבצע את השיר שלו בצורה, לעשות match הכי מתאים, וזה המשיך משם לחיפושים של מוזיקה בתוך קטלוגים של חברות מוזיקה גדולות שמנסות למקסם או להשתמש ביותר מוזיקה מתוך מה שכבר שייך להן. המשיך לפרסומאים וכל מיני אנשי קריאיטיב שמחפשים מוזיקה עבור הפרויקטים הקריאיטיביים שלהם. והדבר האחרון שהוצאנו הוא מוצר שקוראים לו Song Hunt, שהוא חיפוש לכל מי שאוהב מוזיקה ורוצה למצוא דברים כשיש איזושהי שאלה ספציפית, כמו שירים כמו השיר הזה, או שירים כמו השיר הזה, אבל לא בנושא פרידה, שבאמת דורשים איזושהי הבנה יותר רחבה של מה קורה בשיר.
אז בגדול אתה כאילו עכשיו נתת לי פה משהו כמו 4 פיבוטים שהחברה שלך עברה ב6 שנים, ודי סגרת לנו כבר את הפרק, רצינו להגיד לאט לאט, ישר כאילו נכנסת לעניינים.
אז זו שאלה מעניינת אם זה פיבוט. אני חושב שכשהם מסתכלים מבפנים, הרבה פעמים זה לא נראה כמו פיבוט. אז אני אגיד איך אנחנו רואים את זה. המוצר הראשון, Song Source, בעצם היה גם לתעשיית המוזיקה, כי זה נחמד מאוד שאנשים מגישים שירים, אבל למי? אז מלכתחילה היה לנו גם את הצד השני.
אני רוצה שנייה רגע, לפני שאנחנו צוללים לתוך MyPart והמוצר, וגם בוא נכיר גם אותך רגע, שנייה. בכל זאת, אתה עורך שלנו.
ויש מה להכיר.
יש הרבה. קודם כל אני אספר למאזינים ולמאזינות שלנו, שמתן הוא האורח עם הכי הרבה שיער שהיה לנו פה בתוכנית, מאז שהפודקאסט הזה יוסד לפני אי אילו חודשים.
בגלל הזקן, אתה אומר.
יראו בתמונה.
בגלל השיער הארוך, ואני חושב שבהתחשב, אולי ראיתם בתמונות, שדוד הוא נטול שיער ראש לחלוטין, ואני גם כבר מה שאפשר עם מה שנשאר, אז אתה יכול לעשות הלוואה וחיסכון לשנינו. אבל באמת יש לך מראה מאוד מרשים, ותספר לנו מאיפה הגעת, מה המסלול שלך, איך הגעת להקים חברה של טכנולוגיה ומוזיקה.
אז טכנולוגיה ומוזיקה היו מאז שאני זוכר את עצמי שני הדברים שמגדירים אותי, אפשר להגיד. כל אחד מהם זה סיפור קצת אחר, והם שניהם מקבילים, אז... ממה נתחיל? נתחיל מהמוזיקה. אני זוכר את עצמי כותב שירים מכיתה ב', ואני לא זוכר הרבה, אשתי תמיד צוחקת עליי ש... הזיכרון הגברי הוא נורא מעניין ומרתק בעיניה.
זוכרים את הדברים הלא חשובים, לכאורה.
אז אני ממש זוכר את עצמי בכיתה ב' עם מחברת שירים, כותב שירים לעולים חדשים, שזה משימה שקיבלנו מהמורה.
בשפות של העולים?
לא, בעברית.
זה משימה לצ'אט GPT, תרגם לי את זה לשפה של ארץ המקור של העולה.
לגמרי. אז...
יש לך את השירים האלה איפשהו?
כן, אז אני גם אספן סדרתי, ואולי גם זה יתקשר לביג דאטה אחר כך של פשוט, וגם ל-AI באופן כללי, לאסוף מידע מכל סוג שאתה יכול, כי באיזשהו שלב יש לו שימוש. גם על זה אשתי כנראה, תהיה לה ביקורת מסוימת, אבל זהו, אז באמת אני מאז ומתמיד כתבתי שירים, זה התחיל מטקסטים, אחרי רומנים חלילית, הבנתי שחלילית פחות תורמת לי לכתיבת השירים, ועברתי לגיטרה, ואני ממש, אני זוכר את עצמי כותב שירים לאורך כל היסודי, בטח בתיכון, וזה המשיך משם, אז אני עושה כמה דילוגים, כי תכף נשלב את זה עם הטכנולוגיה, אבל בתיכון קרה משהו מעניין, שבעבודה על הטקס סיום, אז בחרו בי כזמר, כאחד מהזמרים המובילים, ופתאום קלטתי שאולי אני לא רק כותב, אולי אני יכול גם לבצע, ובסוף...
תחתי לך, בדיחת אבא על השם שלך, אז זה למרות שיש לך קול של נשר, סליחה, וואו, זה ממש צריך לרדת בעריכה, אני מצטער, לא הרחתי כמה זה יהיה גרוע מראש, אני מצטער.
אני יכול להגיד לך שמישהו אמר לי לפני כמה שנים...
יש פלאגין שמוריד בדיחות, אני מבקש מינות שיפתח.
שאמרו לי שהנשר הוא אילם, וזה הכניס אותי לאיזה משבר קצר, אבל כמו צ'אט GPT, גם הבן אדם שאמר לי את זה כנראה פשוט שיקר.
הנשר היא חיה מאוד מאוד מרשימה בהרבה מובנים, אוף דורס, הכל פשוט זה לא אחד מהמאפיינים הכי בולטים שלה.
אז כל נשר זה לא שם במה, זה עברות של סבא שלי, שרצה לעשות את השינוי המינימלי כנראה, הוא היה איש צבא ו... הכריחו אותו בצבא לעשות עברות, אז הוא העביר את זה מכל נשר, לכל נשר, הוא הזיז את הצירה.
הבנתי.
ואני חושב שזה...
אז אתם מיוחדים בשם.
אנחנו, אז יש עוד כמה כל נשרים בעולם, אבל זה הכל המשפחה שלי, וזה לא לגמרי יודעים מאיפה זה בא, כנראה מאיזשהו מחוז בגרמניה, פולין, שנקרא גולנש, ואז היהודים משם. לא ברור, אבל כן, אז כל נשר זה לא שם במה, זה באמת השם שלי, אבל אז אולי זה גם היה, אולי זה גם היה מכווין לקריירה.
אני ממש הסטתי אותך פה מהסיפור על ההופעה בתיכון, אז בוא נמשיך משם.
לא, אז סתם, זה היה איזה רגע של להסתכל על עצמי פתאום כמבצע, ולא ככותב שירים, ויצא שעשיתי שם אוסף של שירי צביקה פיק, ואני ממש זוכר את החוויה של להקליט באולפן את השירים, כאילו זה היה חלק פלייבק וחלק לייב, ופשוט נפתחה לי איזה צ'קרה של רגע, אולי אני גם מבצע ולא רק כותב, ופלירטטתי עם זה, ועדיין מפלרטט. אז זה מבחינת המוזיקה, ואחר כך למדתי ברימון, שזה חוויה בכלל פותחת צ'קרות, אגב, לא יצא לי לעשות קורס אצל דן תורן, אבל לגמרי יצא לי להיות בהרצאה שלו, וזה גם היה חוויה שאני זוכר אותה עד היום, מדהימה ככותב, והתחנה האחרונה לפני מייפארט שהיא רלוונטית למוזיקה, זה שכשעברתי ללמוד הנדסת חשמל ומחשבים בעברית, שעשיתי את הדבר האחראי ולמדתי את זה, אז...
בשביל ההורים.
כאן יכול להיות שגם, אז לא, האמת שבשבילי, אבל יצא לי ללמוד שנתיים מוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית, שזה, אם אתה שנתיים במגמת כתיבה והלחנה ברימון, אחר כך אתה הולך לעברית ולומד מוזיקולוגיה או קומפוזיציה תיאורטית, זה גם חוויה נורא שונה, הסתכלות אחרת לגמרי על מוזיקה.
יכול טיפה אולי, אם אתה כבר נוגע בזה, לזקק לנו קצת מה ההבדלים בגישה.
וואו, זה כל כך שונה. רימון, במגמה שבה אני למדתי בכתיבה והלחנת שירים, ששוב, זה מורים שכל אחד מהם אתה מרגיש שאתה, יש לך איזה זכות להיות איתו בחדר, למשל ערן צור, למשל דן תורן, המורה השלישי שאני חושב שהוא היה המורה הכי טוב שלי, שגם הוא החוקר הראשי שלנו במייפארט, זה דוקטור אריק אטורזה, שגם איכשהו מעורב עם אונו, אני חושב, כן, אולי הוא אפילו הפגיש בינינו.
כן.
אז החוויה בכתיבה והלחנת שירים היא איך כותבים שיר. ואני סיפרתי שכמי שכתב מגיל צעיר, אתה מגיע למגמה שהתקבלת אליה, אז כנראה שאתה בסדר, כאילו יש מבחנים וזה, ואתה, אני פשוט קולט עד כמה אני לא מבין כלום, כאילו מה זה פארט בשיר, איך בונים שיר, זה קצת יותר מבית ופזמון, וחשיפה למוזיקה שאתה אולי שמעת עליה, אבל אף פעם לא הסתכלת עליה מהצד והבנת אותה.
כן.
אז זו חוויה באמת יוצאת דופן, והיא עוסקת באיך לכתוב מה הקול הייחודי שלך, הרחבת אופקים של מוזיקה, בהכל, אתה לומד גם לחן תיאורטי, ואתה לומד, נגיד, אני הייתי גיטריסט, אז פתאום אתה לומד קלידים, כאילו זה אחת הדרישות, אז אתה עכשיו מסתדר גם עם פסנתר. אגב, בלי זה אי אפשר להתקבל למוזיקולוגיה בעברית, כי אתה חייב לנגן רסיטל כשאתה נכנס, אז זה חוויה מסוג אחד, ובאוניברסיטה העברית זה חוויה, אפשר להגיד, אני מקווה שזה לא נשמע לא רומנטי, כי זה נורא יפה, אבל זה חוויה שכלית. אתה שומע את המוזיקה, אבל אתה ממש מנתח אותה, כאילו, לא יודע, אצל פרופסור וגנר למשל, אתה ממש מבין את המתמטיקה הפנימית של לחנים, של מוזיקה, בדגש על קלאסי, אבל נגיד פרופסור וגנר הוא חולה על הביטלס, אז מלא דוגמאות ביטלס פתאום, וגם הסיפורים הנלווים, כאילו במקום להיות סיפורים על אימי ויינהאוס ואיך היא כתבה את השיר, אז פתאום הסיפורים הם על איך בטהובן עשה טרנסקריפציות של מוצרט בילדותו, ולכן הוא ידע בדיוק מה זה מוצרט, והביא משם חידושים, כאילו, עשה מעבר, עשה דברים שהם ייחודיים לו.
זאת אומרת, זה קצת הבדל בין מוזיקה קלאסית לרוק'נ'רול, אם להישאר בקלישאות.
יכול להיות, אבל זה יותר מזה, זה ממש הסתכלות, זה אותו תחום, אתה לומד הלחנה, מצד שני, אתה מסתכל עליו פעם אחת בצורה כזאת פרקטית, של איך אני משתמש בזה, ואתה בא כל שבוע, אחד הדברים הכי יפים ברימון אתה. אני חושב שכל שבוע, יש תקופות שהיית צריך לכתוב, שניים, שלושה שירים בשבוע, ואתה גם מבצע אותם מול כיתה. נגיד, קורסים של שמרי תור או של ערן צור. אז אתה כולך בזה. אני לא חושב שאי פעם הייתה לי תקופה יותר יצירתית מבחינת פרודקט, מבחינת כמות יצירה, מהתקופה ברימון. ולעומת זאת, העברית, או מוזיקולוגיה, זה משהו אחר. זה כאילו איזושהי הסתכלות היי-לבלית על מה קורה פה, פתיחה של עוד ערוצים.
מעניין.
לא יודע, ללמוד מה אתה מסוגל לשמוע. יש איזו אנקדוטה שם, אני חושב שהיא מעניינת, שאחד הקורסים זה קורס ביצירות מופת, ואגב זה גם רלוונטי לטכנולוגיה, כי אתה קולט עד כמה זה קשה לבן אדם. המבחן סיום, אחרי שאתה לומד שנה שלמה על מוזיקה קלאסית בטווח של איזה 400-500 שנה, המבחן הוא שמשמיעים לך פרזה של 20-30 שניות מתוך 6 או 7 יצירות באורך 50 דקות כל אחת, ואתה צריך להגיד מי המלחין, באיזה תקופה, איזה פרק, ועוד כל מיני פרטים, אתה לא יודע כלום, וזה הכל...
ואי אפשר להיכנס עם שזם.
ואי אפשר להיכנס עם שזם.
מזכיר את בגלי צהל של קוטנר.
אז לא ידעתי שקוטנר גם עושה את זה.
לא, היה פעם פינה ברדיו ש...
המשמיע
קוטנר היה אצל רפי רשף בנכון לעכשיו, היה נקרא תו השעה. קוטנר היה מביא... חתיכה קטנה משיר, ואנשים צריכים לנחש ממש מההתחלה מה השיר.
זה הגיע עד איזה פרס פעם אחת.
כן, היה פרס, כל יום היו מוסיפים עוד כמה שקלים לפרס, וזה כאילו היה מצטבר והולך.
אז אני זוכר את המוח שלי בוער בבחינה הזאת, כי שמע, זה פשוט קשה. אתה צריך לשקלל כל כך הרבה תובנות בראש, להקשיב, ואז לחשוב, רגע, שנייה, זה ברוקי, או שזה תקופה יותר מאוחרת, אולי הכלים יכולים לרמוז לי, אולי הליינים, זה מלודי, יש פה כל כך הרבה דברים,
בטח יש אנשים עם זיכרון צילומי למוזיקה שיכלו לשלוף את זה מיד.
הם בכוונה בוחרים קטעים שהסבירות שמישהו שמע אותם היא מאוד נמוכה. יכול להיות שיש אנשים שמכירים הכל. אבל זה לא המצב. לא משמיעים לך מהצ'יט של בטהובן, משמיעים לך כל מיני דברים, דברים איזוטריים, פארטים פחות ידועים וכאלה, ועצם זה ש...
הם ממש נהנים באופן סדיסטי,
בחירה של החומרים. אני חייב להגיד שסיימתי את הקורס הזה, הקורס הזה היה אחד הטובים שעברתי מבחינת הקורס, הבחינה הייתה באמת משהו מאתגר, והרגשתי כאילו I unlocked some achievement, כי אני לא קלסיקאי במקור, והיכולת באותה נקודת זמן לשמוע פרזה קצרה ולהגיד מה זה, בצורה חכמה, ואז אתה גם צריך להסביר למה אתה חושב ככה וכולי, כדי שגם אם פספסת יהיה על מה קצת לתת לך נקודות. אני חושב שקלטתי בחמש מתוך שש או משהו, ועד עכשיו אני...
אני אהיה בזה.
כן.
אני זוכר את זה.
יש לך ממוסגר על הקיר.
זה נקרא רגע מכונן.
יש מצב שזה רגע
מכונן. אתה עוד שומע מוזיקה קלאסית אחרי הקורס הזה?
אחד הדברים שאני, קודם כל כן, ומה ש... זה, יכול להיות שזה איך שאני תופס את הדברים, אבל אני מוצא שהעובדה שאני מבין משהו במוזיקה קלאסית, גם במובן ההיסטורי, אבל יותר במובן של איך זה בנוי ומה זה מוטיף, ואיך הפרטים השונים אמורים לדבר אחד עם השני, הפרקים השונים, זה גורם לי להיות מסוגל להתמודד עם משהו שהוא 30, 40, 50 דקות של יצירה. לפני זה, זה היה נראה לי כמו איזה... פשוט ערימה של צלילים שאני אפילו לא יודע איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. אז דווקא היכולת, הלימוד על זה, עזר לי הרבה ליהנות מזה כמאזין.
שזה קצת מחזיר לנקודה הזאת, שזה באמת משהו שאתה צריך ליהנות מהמוזיקה דרך השכל ופחות דרך הלב אולי. נכון. דרושה מידה רבה של הבנה ו...
נכון, או לפחות אתה לא יכול להגיע ללב, אם זה לא עובר איזשהו כן. סינון במוח. אבל שוב, יכול להיות שזה סוג מסוים של אנשים שאני ביניהם, לא יודע, תמיד מדברים על מוזיקאים ענקים, כאלה ג'ימי הנדריקס שלא ידעו לקרוא תו אחד, אבל לא יודע. זהו, אז כל הדבר הזה הוא תחת המסגרת של רקע מוזיקלי. אגב, ברור גם שברימון עוסקים הרבה יותר בטקסט מאשר במוזיקה. ואולי השלב האחרון שם, כדי לסגור את הפן הקריאטיבי ככה בהיי-לבל בחיים שלי, אז אחרי או במהלך התואר, אז המשכתי לכתוב, וחלק מהשירים שלי הכתובים זכו בפרס רחל נגב לשירה, שזה קצת דיברנו על מה ההגדרה של מוזיקאי לעומת משורר או סופר, אז זה הייתה גם חוויה... מאוד מעודדת, כי הרגשתי איזושהי הכרה חיצונית במה שחשבתי שאני יודע לעשות טוב, שזה כתיבה של מילים. ואז יצא ספר שנקרא תל אבסורד, שהוא ספר שירים שלי. כאילו, הגדתי את כל מה שכתבתי עד אז, איזה 10 שנים, וזהו. אז זה ככה הרקע בצד הזה. והדיי ג'וב, אבל הרבה יותר מדיי ג'וב. אני חנון מחשבים מגיל צעיר, אני הייתי גיימר... אני מנסה לחשוב אם זה בא עוד לפני הכתיבה, יש מצב שכן, אח שלי גם היה כזה, אז הוא...
אז השיער ארוך הוא לא בגלל המוזיקה או בגלל הגיימינג.
הוא שניהם. ואז...
מי שמע ללכת להסתפר כשאתה מנסה to unlock achievements.
אז המחשבים התחילו ממשחקים, ומהר מאוד, כנראה בעידוד המשפחה, וגם האח שלי הגדול, נכנסו לתכנות, כאילו, תכנות, זה קצת, זה מסגיר את הגיל, אני לא יודע, כאילו, התחיל מתכנות בייסיק, עם איציק כזה, שמזיז את הידיים, ואולי אתם זוכרים, אני לא יודע, ספרים כאלה ב... anyway...
בייסיק, זה היה התחלה.
זה היה בייסיק. אז אני מאוד אוהב את התחום, אני ממש אוהב לתכנת, ככה הגעתי גם ל-8200, כילד חנון מחשבים כזה, וכל המסלול שם היה מסלול נורא מקצועי של ללמוד איך עושים את זה ואיך עושים את זה טוב, והמוזיקה ככה המשיכה במקביל, אבל באופן נפרד. ושם הייתי 7 שנים בכל מיני תפקידים טכניים. הדבר הכי יפה, אני חושב, בהיבטים האלה שיש בצהל, או בתפקידים ביטחוניים אחרים, זה שאתה ילד, ואתה פשוט מקבל... את האתגרים ואת האחריות הכי מטורפים שאנשים בני 30 ו-40 יהיה להם קשה לקבל באזרחות, וזורקים אותך למים, אוקיי, בהצלחה, זה המשימה. עוד שלושה שבועות אנחנו מציגים את זה לבחור הזה. אז קשה להסביר עד כמה זה משנה אותך גם. זהו, ומשם המסלול המשיך להנדסת מחשבים בעברית ו-MBA וכאלה, והדרך סלולה חזרה ל-MyPart.
שאלה לגבי 8200, זה מסקרן אותי, כי אני פוגש כאלה, אתם אומרים, מתעניינים ומוזיק טק וכו. כמה חבר'ה שאתה הכרת שם לאורך השנים, גם מנגנים?
הרבה. יש משהו ב-left brain, right brain, קשה לי להגיד בדיוק מה זה, אבל אין ספק שהמון אנשים טכנולוגיים, יש להם איזה אפיניטי חזק גם למוזיקה, ובצד ההפוך זה קצת פחות.
אבל זה משתפר.
אבל זה משתפר, וכן, צריך לחקור את זה מתישהו.
יש שם העניין, אנחנו מגלה, אני פוגש כאילו בכל מיני חדרי חזרות, פתאום אנשים מההייטק, ואתה פוגש אותם, ואנחנו פתאום רואים שכולם מנגנים, ואז אתה אומר, אוקיי, יש פה עוד משהו.
היה לי איזה מוטו פעם, שעכשיו שאתה אומר, אני נזכר בו, שזה באמת, יש בזה משהו דומה, כמתכנת אתה, יכול שאני עושה פה אובר רומנטיזציה, אבל אני חושב שזה די נכון. אתה יוצר, אתה מתחיל מדף ריק, ואתה, יש לך איזה רצון לעשות משהו, להביע משהו, בתוכנה הוא לרוב קצת יותר פונקציונלי, מאשר בשירים, אבל גם בשירים הוא די פונקציונלי. אני רוצה להעביר איזשהו רגש, איזשהו מסר, מילים ולחן. ויש מילים, המילים אתה לא המצאת אותם, יש keywords של התוכנה ויש מילים, ואתה מחבר אותם ביחד באיזשהו אופן, עד שיוצא משהו שעובד. אז לא יודע, יש איזה אנלוגיה שאני חושב שהיא אמיתית.
שימוש בשפה.
שימוש בשפה, אבל עם עוד הרבה מעבר לזה. זה נשמע מקטין בגלל ה-LLMים, בגלל ה-ChatGPT למיניו, וזה קטע מלחיץ שנדבר עליו אולי בנפרד, שאתה
מקטין גם את, עושה דירומנטיזציה של היצירתיות האנושית, יש מי שיאמר.
לגמרי. זה אחד הרגעים שאתה מצטנע, זה כשאתה רואה דברים מסוימים ש-LLM מסוגל להשיג, גם, אגב, בשני התחומים, זה לא מפתיע שהם ככה ביחד, גם כתיבת קוד, שהיום יש לא מעט שמודלי שפה יכולים לעזור לך ולכתוב בשבילך, וגם
אתה באמת כותב קוד, אתה כבר נכון? רק מחבר חלקים.
נכון, ואז העבודה הופכת להיות לחבר חלקים, אגב, תמיד היא הייתה במובן מסוים לחבר חלקים, יש כל המימים האלה שתכנות זה בעצם להעתיק מגוגל ולחבר, אז זה פחות מדאיג אותי, אבל העניין שבאמת אתה יכול להגדיר משימה, והמודל מבין את המשימה ומסוגל לכתוב קוד שמיישם אותה, שזה שתי רמות שונות לגמרי של מיומנות, ו-LLM שכותב שירים, שזה גם מטריד.
את מי שכותב שירים.
את האנושות, אני חושב.
כן,
צריך. אתה קודם סיפרת בהרחבה, גם על הדרך שעשית כמוזיקאי, גם על הדרך שעשית כאיש קוד ותוכנה ומחשבים, ואז כזה דילגת בשנייה, ואז הקמתי את MyPart, כאילו, שזה כאילו כן, מין משהו ברור כזה, אבל אני חושב שאולי דווקא יש יותר מה להרחיב, מה מביא בן אדם, בוגר, שקול במידה כזאת או אחרת, להשליך את יעבו ולפתוח סטארט-אפ, זאת אומרת, לעשות משהו שהוא כביכול, זאת אומרת, לקחת סיכון בסופו של דבר.
התשובה האמיתית זה שבשלב הראשון זה מתוך חוסר ידיעה. זה עוד דבר שנראה רומנטי, יזמות וסטארט-אפים, ורק כשאתה עושה את זה, אתה קולט עד כמה זה קשה, ועד כמה כל אחד מהאנשים, לא כל אחד, הרבה מאוד מהאנשים שעשו משהו מרשים בחיים, פשוט ראויים להערכה. כי כמו שאתה אומר, זה מאוד קל להיות בכלוב זהב, לעבוד בהייטק, ולעשות משהו שהוא בסדר. העלות של זה, או המשמעות של זה בחיים שלך, היא מסוימת, אתה עובד. כשאתה יזם, אתה פשוט, זה החיים שלך. זה מה יש. אתה צולל לתוך זה, וגם אתה מגלה לאורך זמן שזה אף פעם לא נגמר. אתה מטפס על הר, אתה חושב שהגעת לפסגה, וכל פעם שהגעת לאיזושהי פסגה, אתה רואה שיש עוד המון, המסלול רק התחיל. אולי זה בהקשר לכוכבית שציינת בהתחלה. מייפארט גייסה עד היום $5 מיליון, ועושה מחירות במאות אלפי דולרים, ואני מסתכל מסביב ואני אומר, וואו, יש פה כל כך עוד הרבה מה לטפס, יש כל כך הרבה אתגרים מעניינים, מוצרים שאנחנו רוצים להוציא, ודרכים להשתמש במה שבנינו. אז אני לחזור לשאלה שלך, מתוך חוסר ידיעה, אתה מתחיל, אתה חושב שזה יהיה מגניב, מה, אני מוזיקאי ואיש מחשבים, אז אני עושה משהו שלי שהוא גם וגם, כי זה המקום המיוחד שלי בעולם. כאלה יש קצת פחות מרק מוזיקאים או רק אנשי מחשבים. או...
ושמים שאתה מתחרט על הבחירה הזאת, ואומר, למה לזזל עשיתי את זה?
שמה, זה באמת קשה. אני חושב שמי שלא... עשה יוזמה משלו בסטארט-אפ או בתחום אחר, פשוט לא מבין את רמת העומס והקשיים והלחץ. אני אתן סתם דוגמה, בחיים של סטארט-אפ כמנכ״ל, אתה מגלה שזה כמעט כמו ילד, במובן שבכל שלב של הסטארט-אפ, אתה צריך להיות מישהו אחר. אתה חייב להביא אנשים מוכשרים בכל מיני תפקידים, זה... אגב, תחום אחר שאני נורא אוהב, שעוסק בגיוס ואיתור של אנשים, אבל נשים את זה בצד. זה כשתעשו פודקאסט במוזיקה וטכנולוגיה וניהול, אז אני אשמח להרחיב. אבל בקטע הצער ששאלת, בכל שלב של הסטארט-אפ, המנכ״ל או היזם, או הקבוצה של היזמים, פשוט צריכים להיות מישהו אחר עבור הסטארט-אפ. התחלתי כמי שכתב את הקוד, והמשכתי כמי שצריך להבין את הביזנס, ואחרי זה נהיה יותר פוקוס מוצרי. עכשיו בכלל אני מרגיש כאילו בנינו משהו כל כך אדיר, שהפוקוס שלי צריך להיות מרקטינג. אז כאילו היזם בתוך הסטארט-אפ של עצמו, עושה פיבוטים על מה הפוזיציה הכי נכונה, מה הכי ישרת את החברה כרגע.
ואיך אתה לומד כל פעם תחום? כלומר, לא ידעת תכנות, לא ידעת ביזנס, ואז לא ידעת מוצר, ולא ידעת מרקטינג.
וזה הקטע הקשה, כי אתה אף פעם לא בקומפורט זון שלך. אתה מרגיש שהשתלטת על משהו, ואז החברה עולה על איזשהו מסלול בהקשר הזה, נגיד, אוקיי, יש לנו פרודקט. אוקיי, זה עובד. ואז אתה קולט שזה לא הסוף. עכשיו, זה לא מספיק. עכשיו אתה צריך לשים כובע חדש ולהגיד, אוקיי, יש לי עכשיו את שני הנכסים האלה. אוקיי, אבל מרקטינג אנחנו לא עושים כמו שצריך, או...
אז למה לא להביא אנשים שיעשו את זה?
אתה תמיד מביא אנשים, אתה תמיד מביא אנשים.
סטארט-אפ, אתה יודע, זה לא מספיק.
בדיוק, תמיד יש עניין של מגבלת משאבים, לפחות בסטארט-אפים בתחום הזה.
בדרך כלל,
תמיד.
אם היא לא מפית בכלל הסמיכה הזאת.
אני שומע חוויות מתחומים אחרים, כל החברים שלי מהיחידה בסייבר, או מתחומים של פינטק, שגם יצאתי קצת, יצא לי לגעת בהם, והסיפורים שאתה שומע הם כאילו יש הרמה ענקית של כסף, ורק צריך להבין מה לעשות איתו. יש לי תחושה שזה לא אמיתי, זה נשמע נורא טוב כשאנשים מדברים, אבל אני מניח שגם שם זה קשה, אבל בתחום שלנו זה יותר קשה, והחוויה שלי עם גיוסים משמעותיים לאורך שנים, משמעותיים יחסית, בטח בתחום הזה, היא שתמיד השמיכה קצרה, ואז לשאלתך, אתה מביא אנשים, אתה מנסה שהם יהיו הכי חזקים וטובים בתחום שאתה חושב שבאמת צריך להשתפר בו, אבל עדיין אתה צריך להיות מעורב באיזשהו אופן. אגב, גם הגיוס של מישהו לתחום כזה שאתה רוצה לצלול אליו, אתה חייב להבין מה אתה מחפש. מה בכלל אמורים לעשות בתחום הזה?
אחת הבעיות, דיברנו על זה, היינו שיחה מקדימה, זה שאתה בוחר וזה בעצם חתול בשק. כי אתה יכול לקבל את ההמלצות הכי טובות, עד שאתה לא ניסית בעצמך, שהוא דברים שקרו לשנינו, אני מעריך, ופתאום אתה אחרי חצי שנה, תופס שלא התקדמנו, והבאתי את הבן אדם עם הכי הרבה המלצות וכו'. ואז השאלה שאלתה בינינו, האם הפתרון הוא איך לדעת לגייס, או כמה מהר לפטר. אז פתאום אתה מתעסק גם בדברים של אנשים, וזה לגמרי. אני טיפה, ברשותכם, רוצה טיפה לעשות סדר, כי מסתכל רגע מהצד של המאזין, ואומר, רגע, היה פה דרך. אז... באמת בסדר הכרונולוגי, כי העירוב של מוזיקה, ואני מסתכל על זה באמת מצדדים של רגע שנייה, לקחת את זה לקריירה, ואיך בעצם הגעת להיות יזם, כי זה חלק גם העניין. אז בעצם מסלול רגיל, צבא, זאת אומרת, בית ספר, תיכון, מתכנת כבר, צבא ל-8200, מ-8200 סיימת אחרי כמה שנים טובות, קצין וכו', ואז יצאת לתעשייה הרגילה, נכון? התחלת לעבוד, הזכרת בפינטק, עבדת נכון, כמה אז... שנים בזה.
לא, אבל ורימון היה לפני
8200. זהו, הנה בדיוק, אני מנסה לסדר את זה. אז ואז ליים. איפה הלימודים
אז הסדר הכרונולוגי, הסדר הכרונולוגי הוא סרגל. שקצת לפני... אני אנסה לספר את זה בצורה מעניינת, כדי שזה לא יהיה סתם פרטי טריוויה. אם זה לא מעניין, תעצור אותי. באמצע הצבא, הייתי בצבא 7 שנים. רב סרן, עד רב סרן, מועד סרן וכמעט רב סרן, וקיבלתי רב סרן במילואים. באמצע הצבא יצאתי לחופשה, הייתי צריך לנשום ולהחליט אם אני נשאר בצבא או לא, ונסעתי לניו זילנד לבד. ושם באיזושהי נסיעה ארוכה קניתי אוטו, כל הסיפור הניו זילנדי שגם שייך לפודקאסטים אחרים, וזה היה לבד, פעם ראשונה בחיים שאני לבד, בלי חברה, בלי משפחה, פשוט אני. אני והכבשים. ובאיזושהי עצירה, באיזה גראז' סייל בדרום ניו זילנד, כשידעתי שיש לי נסיעה של 6 שעות, היה גראז' סייל ומצאתי אלבומים של דילן, ששמעתי עליו, אבל לא באמת ידעתי מי זה בוב דילן, חוץ מאיזה 2 שירים. אז הבאתי 3 אלבומים, והתחלתי להקשיב, ו6 שעות הקשבתי לדילן. ואני חושב שבנסיעה הזאת החלטתי שאני רוצה ללמוד מוזיקה. עכשיו, זה בעיה, אני באמצע הצבא, אני כבר התחייבתי בעצם, ונתנו לי לטוס כדי לנוח, כדי שאני אוכל להתחיל מחדש. ואני אמרתי לעצמי, אני הולך ללמוד מוזיקה. כאילו, הדבר הזה שהרגע שמעתי פשוט blew my mind. זה היה... לא משנה, אלבום של, של, של דילן, שהוא מאוד לא דילני, שנקרא נשוויל סקייליין, וחלק ממנו עם ג'וני קאש, ופשוט הרגשתי כאילו מבפנים, שזה מה שאני רוצה לעשות. אז, אבל אני כבר בתוך קריירה. אז לקח עוד איזה שנה וחצי עד שישרו לי, בסוף נתנו לי ללמוד קצת בשנה האחרונה שלי בצבא, ואחרי זה עוד קצת אחרי, אז כאילו 2 ברימון נשאר, היו ככה,
במסגרת,
במהלך ואז אחרי הצבא.
זה קרוב שם, לא? זה יחסית קרוב.
זה קרוב שם.
ברמת השרון.
אין תגובה, אני לא יכול... אבל, אז זה כבר היה.
היה
דבסטה
של הטוטים.
אין תגובה. ועכשיו יהיו רעשים בסאונד, ואתה תדע למה. אז זה הסדר שם, ואחרי שסיימתי את הצבא, אז התחלתי ללמוד... רציתי ללמוד, אבל לא מדעי המחשב, כי אני כבר 7 שנים מתכנת מקצועית, אז מה? אז הלכתי ללמוד הנדסה בשביל, כנראה שאני מחפש אתגרים, או לא יודע מה, או קשיים, ולמדתי הנדסה בהתמחות במערכות חומרה, זאת אומרת, אתה לומד על צ'יפים, ועל מייקרופרוססורס, ועל עיבוד אותות.
זה משהו אחר ממה שעשית.
שזה משהו אחר ממה שעשיתי, כמובן שיש שם גם תכנות וזה, אבל דווקא משם אני חושב ברעיונות של מייפארט, כי מתוך עיבוד אותות הבנתי שאני, רגע, וואו, אני יודע לעשות התמרת פוריה עכשיו ולראות את האקורדים בצורה חדשה, ואני יכול לתת למכונה לזהות מה הולך שם. זה כאילו נורא, זה הכי ניו כזה, זה פתאום אתה קולט, היי, וואו, אפשר להסתכל ככה על תדרים ופשוט לראות אותם בספקטרוגרמה, והי, זה סול מינור. אז לא, כנראה...
לחבר לאנשים, זה מוזיקה בסוף, היא הרבה מאוד מתמטיקה.
נכון, גם מתמטיקה וגם פיזיקה, כי זה, הטבע הוא נורא יפה, אז פתאום נפתחים לך כל מיני חרכי הצצה כאלה, על זה עובד ככה. זהו, אז זה ההנדסה, במהלך התואר, לא יודע, שנה שלישית או רביעית, שזה כבר, למדתי גם מוזיקולוגיה במקביל, כי לא רציתי לעזוב את זה, ובהנדסה לא נותנים לך לעשות דו-חוגי, כי הם רוצים שתהיה רציני, אז לא סיפרתי להם, ועשיתי, נסעתי בזמן הפנוי שאין, להר הצופים, כדי ללמוד מוזיקולוגיה, זה גם לא באותו קמפוס בעברית, גבעת רם והר הצופים.
בכוונה כנראה.
בכוונה כנראה.
שלא יתרבבו אני.
חס וחלילה.
שלא תהיה השפעה רעה.
זהו, ואז באיזשהו שלב, אתה יודע, אתה מתחיל לעבוד, כי צריך גם לחיות, ואז הדברים הראשונים שבאים, זה לא יוזמות שלך, זה אנשים שמציעים לך עבודה, כמתכנת, אז היה בפינטק, ואחרי זה כיועץ, בכל מיני תחומים של ביג דאטה ו-AI, ואז באיזשהו שלב, אני יודע, 2-3 אחרי סיום התואר, החלטתי שאני צולל לזה ורוצה לעשות משהו משלי, וגם אז, כן, מיזם משלי.
ופה זה המעניין, ההחלטה באה קודם, אני רוצה משהו משלי, או יש לי רעיון?
יש לי רעיון. הרעיון היה ממש בתוך שיעור עיבוד אותות, ואז הפרויקט סיום שלי בהנדסה היה כבר עם מחלקת המוזיקולוגיה, אז הייתי צריך לספר להם, שעשיתי מונלייטינג, והפרויקט סיום היה מה שאולי היום נשמע, האמת שאפילו היום זה לא בעיה כזאת פתורה, הפרויקט סיום היה זיהוי אוטומטי של אקורדים על נגינה לייב.
רציפה. לייב.
כאילו ב-2013-14, כשסיימתי את התואר, פשוט לא היה שום דבר כזה, וזהו, אז זה היה רעיון, אבל אז התנאים צריכים להבשיל, וגם עוד פעם, כבר דיברנו על זה, אז אני רק קשר, שאתה לא באמת יודע למה אתה נכנס. לא ידעתי מה זה גיוס, מה זה ראונדים, מה זה מייסד, הסכם, מלא דברים, עולם שלם של סטארט-אפים.
ולמדת בדרך הקשה, או שהיה מי שמנטר אותך ועזר לך?
תמיד היו אנשים בדרך שעזרו, תמיד אני מאוד, אני עובד עם הרבה אנשים, וגם ב-MyPart יש לנו advisors שאני in awe מהם, כאילו כל אחד עם המון ידע בתחומים שבאמת אני מרגיש שאנחנו צריכים. אני מנסה לחשוב אם היה מישהו שלימד אותי את ה nitty gritty של איך מקימים סטארט-אפ, לא ממש. היו לי חברים שהתחילו לעשות דברים דומים, כי הם השתחררו קצת לפניי, ואני זוכר כמה שיחות מאוד משמעותיות עם חלקם, תודה דניאל שיר למשל, כאילו אנשים שכבר הקימו, או אנשים שאפילו מכרו כבר, זה גם כבר קרה, וזה מאוד עזר. אבל האמת היא לשמוע מאחרים ולעשות לבד, זה שתי רמות שונות לגמרי של למידה. אתה יכול להקשיב לכמה
פודקאסטים שאתה רוצה.
פודקאסטים שאתה רוצה והרצאות, הם קריטיים בלהביא אותך לשם. אבל כשאתה מתחיל, אתה פתאום קולט שהביצוע הוא רמה הרבה יותר עמוקה של הפנמה מאשר ללמוד על משהו.
ואני אוסיף, ככה לנדב, זה לא משנה כמה מנטורים יש לך וכמה אנשים, בסוף אתה צריך ללכלך את האצבעות באמירה של פעם, ולעשות את זה, כי ההבדל בין, במנטורינג זה, שוב, זה נורא תלוי, אבל ההבדל, לאחרונה אמרו לי, בין מישהו שמנחה, או מוביל, או מעולווה, לעומת מנטור אמיתי, שמנטור היה שם, אז הוא יודע לתת, אבל בסוף כשאתה צריך להיות שם, יש, מתחברים כל כך הרבה דברים נקודתיים לך, וגם לאופי שלך, וליכולת, כי אני מעריך שתזדהה עם זה. אחד הדברים העיקרים, במיוחד שאני מלמד את התחום ועושה מנטורינג, יש משהו מאוד מאוד בסיסי שצריך לדעת. הדבר העיקרי, המשתנה הקבוע, שזה הפוך על הפוך, מה שאני יכול להגיד, הוא חוסר ודאות. וזה ההתמודדות הקשה. אתה לא יודע, אתה אומר, היום מתן בעצם מנרמל או מסדר מה שהוא עבר, אבל מה שאתה לא יודע זה מה יהיה השלב הבא, מה שתצטרך בכלל, השלב המיוחד, אתה פשוט, אתה נמצא בחוסר ודאות תמידי, וההבדל בין זה אגב הוא להיות כשכיר, שכשכיר יש לך גם אם זה לחץ ודברים, ובסוף אתה הולך הביתה, או זה איפשהו אתה יכול להתנתק, יכול, לא כולם מצליחים, ויש את ה-well-being של מתי אתה מתנתק וכו', כשאתה יזם זה 24/7 בראש, לא משנה כמה פיזי אתה עושה. אתה לא יכול להפסיק לחשוב על זה, כי כל רגע עולה משהו. ובראש זה 24/7, יש לזה יתרונות וחסרונות. יש לך יותר גמישות, אתה עושה דברים לעצמך, אבל בסוף זה לא עוזב אותך. ובעיקר אתה לא עוזב אותך, אתה לא יודע מה יהיה. אם לא מחר, אז עוד כמה ימים.
עכשיו אתה מבין למה אילון מסק עושה סמים.
אוקיי. אני לא אכנס לזה, יש עוד הרבה שעושים את זה בכל מיני מקומות שנראים נורא מעוגנים. שלא היית חושב שהם עושים.
מתן, אז בעצם התחלת להקים את MyPart, פיתחת את המוצר הטכנולוגי, אני זוכר שהייתי בכנס בבית ספר רימון, למוזיקה וטכנולוגיה, ביחד עם עיתון כלכליסט, אם אני לא טועה, ושם בעצם פעם ראשונה ראיתי אותך, והצגתם את המוצר, ואני זוכר שאני אז לא כל כך התרשמתי, כי כל הכיוון שלכם היה לנסות לייצר חיבור בין כותבי שירים למוזיקאים גדולים ותעשיית המוזיקה העולמית, נכון? זה פחות או יותר היה רעיון.
מוזיקאים בכלל, והדבר שתופס אנשים באוזן זה שגם מוזיקאים גדולים הם לא תמיד כותבי השירים של עצמם. כן, אז משם זה התחיל. אגב, בעיה שהיא לא פתורה עדיין, זאת אומרת, טכנית פתרנו אותה, אבל זה לא אומר שהתעשייה ימצא אותה באופן רחב. עדיין...
אז איפה הכאב היה? מה הרגשת שזה צורך שאוקיי, אני בא לפתור פתרון? זה לא במראיון טכנולוגי.
הצורך הוא יותר של המוזיקה, של הכותבי שירים שרוצים שהשירים שלהם יגיעו למקומות, ופחות של האומנים שהם לא מספיק...
צריכים לבחור.
יש להם כל כך הרבה שזה, שהם לא מרגישים את הצורך עכשיו לפנות אל העולם הרחב, כדי שיביאו להם את השירים הנכונים.
אתה צודק שהצורך החזק יותר הוא של אומנים, כי יש הרבה יותר כאלה במספרים. אני כן מאמין, וגם ראיתי את זה קורה, שהצורך קיים גם בצד השני. בוא נדבר שנייה על מה זה הצד השני בקצרה, כי קודם כל, כל מבצע של שירים. אז אחד האנשים והשותפים של מייפארט שעבד איתנו בתקופה הזאת המון על המוצר הזה, זה עברי לידר שלמשל בכובעו כשופט ריאליטי היה מקבל המון זמרים שאין להם חומר משל עצמם או שאין להם חומר מתאים עבורם. יכול להיות שהם כותבים יפה אבל בשביל אחרים, והוא דיבר איתנו המון על זה שהוא זקוק לחומר עבור האומנים האלה, שהוא עכשיו בחר בהם, והוא צריך, רוצה שיהיה להם קריירה, וקאברים יכולים להחזיק אותך עד מקום מסוים.
כן, אבל אני חושב שאומן מתחיל, גם אם הוא זכה כרגע בריאליטי וזה, זאת אומרת, הרבה פעמים הדבר שיהפוך אותו אחר כך לכוכב מצליח, או מישהו שנשאר יותר זמן בשטח, למרות שגם... אנחנו באיזושהי מין תקופה ש...
תקופת הטיק טוק.
תקופה שכוכבים, כן, זה יותר כמו פופקורן, זה כזה קופץ ונעלם, אין הרבה שמצליחים להישאר ולהחזיק קריירה ולבנות אותה ולהגדיל אותה מהשנים האחרונות, זה לא, כבר לא קורה באותה צורה. אז זה קצת היכולת, זה לא השירים עצמם כבר, זה מה שאני אומר, זה הסיפור שמסביב, זה הנוכחות שלהם בסושל מדיה, זה איזשהו משהו שהוא כבר לא בעולמות של ה... המלודיה והמילים, זה בעולמות אחרים לגמרי. המלודיה והמילים יכולים להתקשר לדבר הזה, ואתה רואה שהרבה פעמים, קראתי כתבה מעניינת עכשיו, שבדעתי של שיר הנאות בארץ, על הזמרות, שאתה רואה שהזמרות שמצליחות לייצר עוד איזה מדרגה מעניינת בקריירה שלהן, כשהן שרות דברים שקשורים לחיים האישיים שלהם, שהן לוקחות את הרכילות, והן לוקחות את ה... שהן יצרות איזשהו סיפור רחב יותר, ורותמות את הנוכחות ואת הקריזמה, ואת השמועות ואת הסיפורים, ואת הקלאוט שלהם, ומייצרות מזה משהו שמתקשר גם למוזיקה.
אבל אלה שמצליחות, נגיד ניתן דוגמאות לזמרות כמו שאתה מדבר עליהן, מיילי סיירוס, אריאנה גרנדה, יש בשירים שלהם את כל העניינים האלה של... טיילור סוויפט. הרגע נפרדתי מחבר שלי המפורסם, שאתם יודעים מי זה, אבל אני לא אגיד, ועכשיו אני אכניס את זה לשיר. אבל, סתם, לקחתי בכוונה את מיילי ולא את טיילור, כי טיילור באמת כותבת לעצמה. אבל מיילי גם כותבת לעצמה, וגם מקבלת שירים. אריאנה גרנדה, שירים שלה, זה אוסף של כותבים איתה. עכשיו, היא מאוד מעורבת שם, דואליפה. כל אלבום שהיא מוציאה, זה עם עוד כמה כותבים שהיא בחרה. אני מאמין שהשיר, בסופו של דבר, הוא חלק מאוד משמעותי מהמוצר. הכוכבים הגדולים מצליחים למצוא איזושהי שיטה, למשוך אליהם את החומר שהם יכולים, את הפלסטלינה, שהם יכולים לאבד אותה ולהפוך אותה לעצמם. וזה אני חושב מאוד רלוונטי, ואני ראיתי מה קורה לאומנים, כשהעיניים שלהם או האוזניים נופלות על שיר שהם לא כתבו, והם אומרים, זה אני רוצה את זה, אני רוצה להיות מעורב בזה. העניין הוא שסטטיסטית, הסיכוי שזה יקרה, אם אומנים לא ידועים מהצד השני, או אם כותבי שירים לא ידועים, הוא פשוט אפס. אז הדברים שהם נחשפים אליהם, זה מה שבני בלנקו כתב, ומה שמקס כתב, ומה ששלחו להם. אבל אני חושב שלגמרי יש מקום לזה, ואנחנו מדברים על זה בהקשר של מייפארט, אז הסיבה, או הצורך במנוע של חיפוש שירים, שמאפשר לך להגיד, כמו זה אבל, ולא להיות צריך להגדיר, מה זה אומר כמו זה? אני אוהב את השיר הזה. השיר הזה עושה לי משהו. לא יודע מה, אוליביה רודריגו היא עוד דוגמה שלא נתתי, כי היא גם נורא, היא מאוד משמעותית בכתיבה של עצמה, אבל יש משהו כל כך אוליביה בכתיבה שלה, וכשאני שם אוליביה רודריגו במייפארט ובסונג הנט, ומקבל תוצאות, ברור שאני אוהב את כל האלבום האחרון של אוליביה, זה משתמע מזה שאני אוהב את השיר הזה, אבל אתה מקבל דברים כל כך יפים שלא היית נחשף אליהם אחרת, גם של אומנים ידועים וגם של אומנים לא ידועים. זה קסום מבחינתי, וזה גם כלי ליוצרים, שמשם התחלנו. היום אני חושב שבגלל איפה שהיה היא נמצא, ובגלל הזמינות שלו והמהירות שלו, שזה דברים שלא היו קיימים לפני 4-5 שנים, היום אנחנו יכולים לעשות שליפה ב-200 מילי שניות של דמיון מלא, של מילים לחן וסאונד, שלפני 5 שנים לקחה 30 דקות. פשוט בגלל שהטכנולוגיה הייתה בחיתוליה בהרבה היבטים.
בעיה נוספת היא שהיום יש תחושה שהמקום של כותבי השירים, בפקינג אורדר של תעשיית המוזיקה גם, הוא הולך ויורד למטה. גם הזכרת את הדבר הזה שפתאום זה כבר לא איזה כותב מילים אחד מפורסם וגדול ומוכר, אלא זה 8 ו-9 ולפעמים יותר. גם אנחנו שומעים הרבה בזמן האחרון שספוטיפיי עושה כל מיני תרגילים, או יש יאמרו מהלכים עסקיים, אם רוצים להציג את זה בצורה פחות מרושעת נגיד, להקטין את החלק שהם משלמים בתמלוגים לכותבי המילים, שהם בעצם אמורים להיות בבסיס של כל תעשיית המוזיקה.
אני מאמין בתוכן. ברור שלחבילה שמוכרת את התוכן יש משמעות ענקית. וזה הדבר הראשון אגב שפוגש אותך, כשאתה מאזין או כשאתה מסתכל. איך שמיילי סיירוס נשמעת ונראית, יש לזה משמעות מאוד גדולה.
כולנו יודעים שאתה יכול לקחת את אותו שיר הרבה פעמים, ובצל מבצע אחד זה יישמע מדהים, בצל מבצע אחר זה יישמע כושר.
נכון, ודווקא בגלל זה העניין של ההתאמה, או העניין של היכולת לחפש, אם ניקח את זה בצורה יותר רחבה, אני חושב שהיא כל כך משמעותית. בגלל שאתה כמבצע מוצלח, יש לך איזו תעודת זהות פנימית. אתה לא סתם לוקח שירים יפים. אתה לוקח שירים יפים שמתאימים לפרסונה שלך, שכשאתה תשיר אותם יאמינו בצד השני. וזה קשה. מאיפה תמצא כאלה?
אני זוכר שבכזה שנות ה-80 וה-90, כשאומנים היו עובדים על אלבומים, היה תמיד ברעיונות את השלב של אני מחפש חומרים, אני עובד על חומרים, שזה בדיוק הדבר הזה.
נכון, אגב, זה עדיין קורה.
השיר שפספסתי שהביאו לקחו מישהו אחר.
זה עדיין קורה, שמעתי עכשיו רעיון עם דואה ליפה, שדיברה על האלבום האחרון, והיא אמרה, אני עבדתי על זה 2, אני כל הזמן מחפשת, והיא גם שוב, היא מהסוג שלא מתבייש להגיד, אני גם כותבת, אבל אני מביאה אנשים שאני מרגיש, זה כמו להקה קטנה, פשוט מאחורי הקלעים. היא השואו, אבל יש איתה אנשים, אגב יש בזה אני חושב עומק מאוד גדול, ואני גם אחזיר את זה קצת לטכנולוגיה, יש איזה רעיון עבוד כזה של סטיב ג'ובס, אני חושב שאפילו ככה זה נקרא ברשת, שהוא מדבר על, אני עושה פה פרפרזה על פרפרזה, אבל הוא מדבר על איזה חוויה שלו, שאין לי מושג אם היא אמיתית, שזה דוד שלו, שכן, לקח אותו איתו בילדות, ומלכו לחצר שלו, והוא הראה לו אוסף של אבנים כאלה לא משויפות, והוא שם אותם באיזושהי מגרסה, ואמר לו, התחיל את זה, עשה המון רעש, ואמר לו, תחזור מחר. חזר למחרת, האבנים היו סתם אבנים כאלה שהוא הוציא מהזה, הוא חזר למחרת, הבחור הזה הוציא לו את האבנים, והם היו אבנים כאלה פייפיות משויפות, פשוט כל הלילה הם התחככו אחת בשנייה וזה. מה המסקנה של סטיב ג'ובס? יש משהו בפריקשן בין אנשים, שיש בהם איזה חומר גלם, שיש בו פוטנציאל, שפשוט משפר ומשייף, ואני כאומן הרגשתי את זה כל הזמן, הרגשתי את זה כשעבדתי עם מוזיקאים, הרגשתי את זה, אני אתן לכם דוגמה, נגיד, יש לי, עשיתי המון עבודה, עבדתי המון עם ארקדי דוכין, שהוא יוצר, הוא מפלצת של יוצר, פשוט, אם היה לכם מושג כמה מוזיקה מדהימה יש לבן אדם על המחשבים שלו, זה בלתי נתפס בכלל, הוא פשוט כל הזמן מייצר, כמו התקופה הזאת שסיפרתי עליה ברימון, אבל זה כל החיים שלו. ואנחנו יושבים וכותבים ביחד שיר וזה, ואז הוא עוצר. עכשיו, אני מרגיש שאני יודע לכתוב מילים, כן? היטב. והוא אומר לי, לא, יש פה משהו שלא עובד. אני אסביר לך למה אני מתכוון. בוא אני אשיר, תראה, שיר של נטשה, בסדר? תחשוב שנייה, מיכה. למעלה גבוה, יש מי ששומע. מסתכל עליו, אני אומר לו, טוב, אני מכיר את השיר, זה גאוני, אבל מה זה קשור? אז הוא אומר, אתה שומע שכל העברות פתוחות? אתה שומע שאיזה כיף לשיר את זה? עכשיו, במה שאנחנו עובדים עליו, יש פה יותר מדי צורים. בחיים לא חשבתי על זה. פתאום אני הולך אחורה ואומר, וואי, זה נכון. זה, אני חושב שכטקסט זה נורא יפה, אבל הוא שומע את היצורים. אז אני חוזר לסיפור, העניין הזה של הקבוצה של אנשים, או
שזה,
אגב...
שזה אגב, סליחה שאני מתערב בסיפור המעניין הזה, זה באמת יש הרבה מוזיקאים שכותבים את המילים, וקודם שרים ג'יבריש כדי לקבל את המצלול.
נכון.
ואחרי זה מלבישים שם מילים, כי יותר חשוב המצלול והתחושה שזה מעביר מהתוכן.
לא יותר חשוב, אבל...
פה אנחנו...
אם אתה מצליח... אני אגיד לך איפה אני חושב שתסכים.
כן.
אם אתה מצליח להעביר גם את מה שרצית להגיד, בלי לסכן או לפגוע בצורה, באסתטיקה, אז יש לך בוננזה. ושירים שהם טיימלס, זה שירים כאלה, שאתה אומר, אין פה, עבדו על זה ושאיפו את האבנים אחת לשנייה, לא יודע כמה זמן, אתה יודע, ליאונרד כהן אומר שהוא כתב את הללויה, לא זוכר כמה שנים.
כמה שנים, שבע.
שויף ושויף ושויף, בסוף הוא הצליח ליצור מצב שהוא הרגיש שהוא לא מוותר על כלום. אז אני מחזיר את זה למה שדיברנו, העניין הזה עם האינטראקציה בין אנשים, אני חושב שיש לו כוח עצום, זה עדיין רלוונטי, ואם ניקח את זה לאחד הכיוונים, אני חושב, כשאני מנסה לחשוב על מה אופטימי מבחינתי בעניין עם ה-AI, זה הכיוון הזה, המייקרוסופטי של קופיילוט, כן? הכיוון של, זה טייס משנה. אם אנחנו נהיה בעולם הזה, שאני יכול לעשות את זה עם בן אדם, אני יכול גם לעשות את זה עם איזשהו מודל, ומשהו יגרום לי לזה לשייף. זה, לדעתי, מאוד יפה. ואני הרגשתי, אני כאומן, עד כמה אתה עיוור לחסרונות של עצמך כאומן. אתה עושה משהו, אתה כבר עמוק בתוך זה, אתה כבר לא רואה אותו, אתה חושב שהוא מושלם, בא מישהו.
אחד החסרונות הכי גדולים של העידן שלנו, במובן הזה שהטכנולוגיה נתנה לאנשים את האפשרות לעשות הכל לבד. אתה יכול להקליט, לכתוב, להלחין, לאבד, להפיק, לעשות מיקס, לעשות מאסטרינג, הכל, להעלות את זה לספוטיפיי, ובאמת משהו חסר לתת לאנשים שהם מומחים בדברים שלהם, או להבין במה אתה לא טוב, ואיפה אתה יכול להכניס אנשים שיעזרו לך להשתפר.
ובאחד הפרקים שלכם, אני חושב, שמעתי את עדי קדוסי מיוניברסל, מדברת על זה, מה בעצם עושה היום הלייבל? הוא מנסה... הוא נותן לך פידבק. מה עושים ברימון? הם נותנים לך פידבק, אתה בא עם השיר, אתה חושב שזה מחר אצלך בפלייליסט מתקבל, ואתה מסתכל על הכיתה ואומר לך, כן, הפזמון, משהו שם לא עובד עם הבית, על מה אתה מדבר בכלל? אנחנו לא מבינים, כאילו דברים שאתה פשוט לא רואה אותם. אז זה מה שאפשר לעשות עם אנשים, אם שמים אותך בקבוצה או בלהקה, אגב, אותו דבר. אני חושב שלנון ומקארטני, כל הקריירות סולו שלהם הם גם אדירות, אבל הביחד, שלא לדבר על שתביא לשם גם את רינגו ואת ג'ורג', אבל זה יצר משהו שהוא פשוט כל כך משויף, שהוא מצליח גם 50-60 שנה אחרי. בחזרה ל-AI, אני חושב שאם נצליח ליצור מציאות שבה, כל הדברים שדיברת עליהם, הטכנולוגיים, הם לא מולך, הם איתך, אתה מייצר, והם לא נותנים לך שום פידבק, זה לא קופיילוט. הם אינבלרים. אני חושב שאם יש צ'אנס
אהבתי הבחנה מאוד מעניינת
שפתאום הדבר הזה יגיד לי, אגב, זה לא עניין של טוב או לא, אין טוב או לא באומנות, אני חושב שהכל רלוונטי, זה רלוונטיות, לא טוב או לא טוב. אז אם הדבר הזה, אני אוכל לדבר איתו, ושהוא יסתכל עליי, כי למשל, אני זוכר עבודה עם, כמו שסיפרתי על ארקדי, או נגיד עם העורכת של הספר שירים שהוצאתי, זה שירים שכתבתי לפני 8 שנים, פתאום באה מישהי, מדהימה אגב, אסתי הנדל, ואומרת לי, מה קורה פה? פה כאילו מרגיש שאיבדת את החוט, זה מה שהתכוונת? עכשיו היא לא אומרת לך, אין פה חרוז תתקן, זה לא הרמה, אלא, ואז אני מסתכל ואני אומר, וואלה, איבדתי את החוט בבית הזה, זה בכלל, אני לא יודע מאיפה זה בא, לא, אני רוצה לתקן את זה. אז
היום בעצם מה שאתה אומר זה ש... יכול להיות, כן? או שזה אחת האפשרויות של משהו שיכול לקרות, זה שבמקום שיהיה לך את האורך, או את החבר להקה, או את האנשים האלה, זאת אומרת, המודל שפה יהיה זה שייתן לך את הפידבק הזה, לא?
כן, או למי שזה, וזה יותר ממודל שפה. אני רוצה גם עכשיו, אני רוצה תובנות לגבי ההפקה שלי, אני רוצה תובנות לגבי הלחן שלי, משהו שיגיד לי, אחי, פאדי אז, לא בסולם. אם התכוונת, סבבה, אבל...
מה שמפחיד אותי בדבר הזה, מפחיד מילה גדולה, אבל מה שאני חושב שיכול לקרות זה כמו שהאלגוריתמים של ספוטיפיי תמיד, כשאתה מקשיב ומקבל המלצות, מובילים אותך בסוף כזה חזרה לאמצע, גם המודלים של ה-AI היום, הם תמיד איכשהו מגיעים למקומות המוכרים. זאת אומרת, כשאתה מייצר מוזיקה, אז הוא מייצר אותה לפי תבניות קיימות, כי על זה הוא אומן. הוא פחות טוב בלעשות את הברייקפירוס בין לבין.
אני מסכים איתך.
בשביל זה תצטרך לשמוע ג'אז אחר כך.
אני חושב שאם הוא יהיה מסוגל להצביע על דברים אובייקטיביים, כי יש המון דברים אובייקטיביים במוזיקה, יש את האקורדים שלך, ואת הלחן שלך, ואת המילים שלך, ואת הסאונד, זה לא סובייקטיבי, יש שם עובדות. אם הוא יוכל להצביע לי עליהם, שוב, במייפרט אנחנו עושים כל מיני מהדברים האלה, אבל לא בהקשר של התהליך יצירה איתך, אולי, אגב, הנה, עוד מוצר שכנראה שצריך לעשות, אבל יש לי נגיד, על כל שיר שמנותח, אני יכול לראות את כל המבנה שלו, את המבנה חריזה הפנימי במילים, אני יכול לראות מצלולים, אני יכול לראות הכל על השיר, וכשאני מסתכל על זה, פתאום אני רואה, רגע, בבית הזה, אני עכשיו סגנונית יצאתי מהמבנה, ואו, לא חרסתי פה. אני מחביא את זה מאחורי המוזיקה היפה, אבל חבל, כי זה היה יכול להיות כאילו פאנצ'ליין. אותו דבר במוזיקה, אתה אומר, אקורד הזה, משהו פה צורם, משהו לא יושב לי עם השירה. עכשיו, אתה כבר לא שומע את זה. מכונה שיושבת בצד השני, יכולה להגיד לך, שים לב, יש לך פה דיסוננס בין השירה לבין הזה. אז אני חושב שאם היא תהיה במובן של יודעת הרבה ונותנת לך רעיונות ותובנות, יש בזה פוטנציאל, ואולי במובן מסוים, ואז בכלל זה לא יהיה עצוב, לא יודע, כנראה שקמתי אופטימי הבוקר, לרוב אני יותר לכיוונך, אולי במובן מסוים זה פשוט למי שאין לו את האנשים, כי אני לא באמת חושב שיש תחליף למה שאנחנו עושים כאן, ההתחככות הזאת של שלושה אנשים, שכל אחד מהם יש לו עולם ומלואו, קשה לשחזר אותה. אבל למי שאין את זה, ואין את השותף הכותב, ואין להקה, מה הוא אמור לעשות? אז אני רואה אנשים, אגב, ברימון ובאונו, ומחפשים כאילו, מחפשים את השותף שלהם, את הבן זוג הקריאטיבי, או בת זוג, ואני חושב שהחוויה הכללית, הנה אני אהיה קצת פסימי כדי לאזן, היא שאנשים לא מוצאים את השותף האופטימלי, שהם כל החיים חלמו עליו, ושרק איתו הם רוצים לכתוב, זה נורא קשה. אז
זה בראש ולא תמיד הוא קיים באמת כמו שהם חשבו.
נכון, ואולי הוא מפריע לך קצת ויש בו איזה עניינים, יש מיליון סיבות למה זה לא יעבוד, ואולי זה מקום שבו המכונות יכולות קצת לעזור.
אז בעניין מכונות, אני רוצה לעשות סדר, כי כך אתה מבוגר אחראי רגע. אז היה מוצר עם צורך ליוצרים שצריכים לחבר בין כותבים למלחנים, ואז התחלתם לחשוב, דיברנו על פיבוט, אבל בעצם אמרת זה התפתחות. אז בעצם אחר כך הלכתם, היה פה רוני בראון שסיפר עליכם כשהוא מורב אצלכם, ודיבר על המעבר הזה שעשיתם, נקרא לזה ה-B2B, כאילו בעצם לעסקים, וגם נשמח שתסביר איך זה מתבטא, לבעצם למשהו יותר פתוח, יותר לקהל יותר רחב.
אבל היה עוד שלב ביניים, שעברתם להציע את המכונה, את הטכנולוגיה שלכם לחברות שמחפשות מוזיקה לפרסומות, לסרטים.
נכון. אז הנה למה זה לא נראה לי כמו פיבוט עד לאחרונה. אז התחלנו ממה שדיברנו על היוצרים, ודיברנו זה לא מעט, כי חשוב להבין מאיפה זה בא. זה בא משם.
רק זה בנקודה הזאת, מה היו הפידבקים?
ובנינו מערכת שאנשים יכולים לעלות לשירים, סונג סורס, ובצד השני מערכת שקוראים לה סונג מיין, ששם מחפשים את השירים. ולמי זה מיועד? לאנשי A&R בגדול, לאנשים שמחפשים חומר, ולאנשי סינק, שהם אמורים למצוא.
בואו רק נסביר אולי למאזינים מה זה A&R ומה זה סינק בקטנה.
אז A&R זה Artist and Repertoire, זה אומר אנשים שעובדים עם האומנים, ואז הם עושים הרבה דברים, אחד מהתחומים שהם אמורים לעסוק בו, זה לעזור לאומנים למצוא חומר. זה בדיוק מה שדיברנו עליו. זה מי שיבוא אליך, כמו שעדי קדוסי סיפרה, ויגיד לך, שמע, השיר הזה, בוא אני אביא איזה מישהו לאולפן, בוא נעבוד עם איזה כותב, בוא נעשה קולאב עם זמר אחר או זמרת אחרת, שיכול להיות שיהיה ביניכם משהו מעניין. זה התפקיד שלהם. ואנשי סינק זה אנשים שמנסים לעשות פלייסמנט, לקחת את השיר שלך ולשים אותו בפרסומת או בסרט או, או כמו שהיה לכם בשיחות עם, עם אורי מארטליסט, לגרום לזה להיות licensed, להיות סינקט במקומות אחרים. אז היה לנו כבר מערכת שבצד אחד יש אומנים שמעלים, ומצד שני יש אנשי קריאייטיב. באיזשהו שלב, אנשי הקריאייטיב אמרו לנו, תראה, זה מאוד נחמד, זה מגניב, יש פה עשרות אלפי שירים מאנשים שאנחנו לא מכירים, אפשר בבקשה רק דבר אחד קטן, להוסיף את הקטלוג שלנו לכאן? בקשה תמימה, כאילו בסדר, אז עכשיו כשתשלוף, אתה יכול להגיד, אם אני רוצה לשלוף in-house, או אני רוצה לשלוף על ה-incoming material, על מה ששולחים לי במייל. וזה מהות השינוי. ופתאום אתה קולט שזה חתיכת משימה. Universal Music זה 5 מיליון שירים.
5 מיליון.
5 מיליון, סליחה.
יצא לי אב שלום, סליחה.
מחויבים בכל זאת.
אז פתאום אתה מגלה שיש עולם של קטלוגים, שהם מנסים לעשות low utilization, ומתוך הקטלוגים האלה אחוז מאוד קטן מהשירים שהם כבר שלהם במרכאות, שיש להם אינטרס שהם יקרה איתם משהו. גם מאומנים ענקיים, את רובם הם לא מצליחים לעשות מהם כסף, לתרגם לכסף. אז במובן הזה, סונג סורס וסונג מיין היו מאוד משלימים אחד את השני.
אתה מלך מאוד עם הטרנד שהיה לפני שנה, שנתיים, של קטלוגים שלמים שנמכרו להיפנוסיס וכל
הסיפורים האלה. נכון, אז היפנוסיס הם דוגמה ללקוח, וגם יוניברסל וכו'. והרעיון הוא פשוט, יש לכם קטלוג, אתם רוצים להשתמש בו למקסימום. הרי זה אומנים נורא מוכשרים, אתם השקעתם בהם, החתמתם אותם, ועכשיו מה יוצא בסוף? ששלושה שירים מרוויחים כסף בספוטיפיי, וזהו, וכל שאר האמן נעלם. אז זה היה שלב ראשון, והפידבקים היו גם מאתגרים וגם מדהימים. אתה מנסה לשכנע את האנשים עם האוזן הכי קשוחה בעולם, שה-AI שלך יכול לעזור להם למצוא דברים שאחרת הם לא ימצאו. אז ברור שחלקם...
קיצור שהם יותר טובים, חלקם, פחות טובים מה-AI.
העניין הוא, זה גם, זה לא עניין של יותר או פחות טוב, אתה לא מסוגל להקשיב אפילו לאלפית, מהדברים שאתה אמור להקשיב להם. וגם כשאתה מקשיב, אתה לא בתשומת לב באותה רמה. לעומת זאת, מה ש-AI נותן לך, או מה שמכונה נותנת לך, זה תשומת לב אינסופית. עכשיו, זה שהיא עושה את זה לא כמו הקישקס שלך, זה פחות משנה. זה השלב השני. אנחנו אומרים, קודם כל, תביא לי מה שרלוונטי. זה גם מכריח אותך להגדיר את החיפוש, מה בדיוק אתה מחפש, כמו מה, ואז את הקישקס תכניס כשאתה מקשיב למאה שירים הראשונים שיצאו. וגם, אתה גם עושה התאמות במהלך, לא, 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 זה קאנטרי מדי, תעיף קאנטרי, לא רוצה קאנטרי. הבנתי למה לקחת את זה, היה שם גיטרה אקוסטית וזה, לא קאנטרי. אז התוצאה מצטמצמת ומצמצמת. השלב האחרון, מה שאנחנו עושים עכשיו, הוא פשוט... אפשר לקרוא לזה פיבוט, אז זה גם מרגיש לי איזושהי התפתחות טבעית. אז עכשיו אנחנו כבר כל כך טובים בזה, שאנחנו יכולים לעשות את זה נורא מהר. ועכשיו כל אחד יכול להשתמש בזה, ופתאום זה פותח use cases חדשים. עכשיו אתה אומן שמקליט באולפן, ואתה אומר, וואי, אני מחפש רפרנס, כמו מה אני רוצה שזה, זה כמו כזה, נכון? אז אתה מקשיב לשיר, ואתה אומר, אה, כן, בדיוק, הבאס הזה, זה, אני רוצה משהו כזה. ואז אתה הולך לבסיס שלך ואומר לו, אתה יכול לעשות לי משהו כזה? ואז הוא מכניס את עצמו לזה. או use case סתם של פלייליסטינג. אני עכשיו יש לי אירוע עם החברים, ואני רוצה אוסף של שירים על חברות, שהם שירי פופ. כי זה, ושיהיו נעימים.
ספוטיפיי שיקו לפני כמה שבועות פיצ'ר דומה, נכון? שאתה יכול לכתוב פרומפט ולקבל פלייליסט.
נכון.
זה משהו דומה למה שאתם עושים?
כן, זה דומה. חוץ מזה שספוטיפיי, ואני אומר את זה כי למשל אחד ה... אדוויזורים והמשקיעים הידועים שלנו זה טריסטן ג'אן, שהוא היה דירקטור אוף ריסרצ' בספוטיפיי 7 שנים. ספוטיפיי יש להם שני בליינד ספוטס גדולים עדיין. אחד, הם לא מנתחים מילים. אז שוב, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, אבל זה לא משנה הטכנולוגיה של איך זה זמין, הוא לא יודע. ושתיים, הם לא מנתחים לחן. הפוקוס שם הוא סאונד. אז אם כל מה שאתה רוצה זה סאונד אלייקס, תפדל. הוא ייתן לך דברים עם ז'אנרים וזה, דומה למה שסונג הנט יעשה. אם אתה רוצה מעבר, אז הם לא שם, כי אין להם את היכולת לחלץ את הנתונים האלה. ואגב, זה לא רק ספוטיפיי.
האלגוריתם שלכם יודע לעשות גם ניתוח תרבותי, כלומר, תן לי בסגנון, או בעשור מסוים, או ממדינה, או בשפה, או מקומות כאלה?
שאלה טובה. יש חלקים שכן, כי ברגע שאתה מכניס איזושהי טכנולוגיה של ניתוח סמנטי, שזה אחד הבילדינג בלוקס של LLMים, אז יש הבנה תרבותית מסוימת, אבל היא לא מלאה. וגם הדגש שלנו היום, כי אין לנו את המשאבים של ספוטיפיי, הוא על מוזיקה באנגלית, בעיקר אנגלו-אמריקאית. אז פחות היינו צריכים להידרש למה לנגן בבולגריה וכולי, וגם הם אגב בספוטיפיי למיטב ידיעתנו, ההמלצות שלהם מבוססות על מה שנקרא collaborative filtering, למה אנשים מקשיבים, למה אתה מקשיב, ו-90% ממה שאתה שומע, אגב זה המיצוע הזה שאתה מדבר עליו, זה לא סתם הממוצע,
נכון,
זה המיצוע של מה שכבר שמעת וכנראה לא תעשה לו סקיפ.
מתבסס על הדאטה שמצטבר, והדאטה מצטבר על שירים ששומעים יותר,
בדיוק.
ולכן האלגוריתם כל הזמן מושך לשם.
נכון, וזה מה שאנחנו מנסים להשלים. אנחנו אומרים, אנחנו נראה לך אם השיר הוא מפורסם או לא, אבל אני רוצה עכשיו באמת לצאת למסע של לגלות לי שירים שמבחינה נושאית, או מבחינת לחן, או מבחינת ג'אנר, הם מעניינים אותי, ואני לא רוצה דברים שהקשבתי להם כבר, ושם נורא קשה להוציא את ספוטיפיי מהדבר הזה, כי זה לא בנוי לזה, זה בנוי לפליי, ולשכוח מזה שזה מנגן בכלל.
אגב, אך מה שאתם עושים, מוצר הוא איכשהו יכול להתחבר באמת, אני יכול באמת לשמוע דרכו?
כן.
או שאני צריך לחבר אותו?
אנחנו לא פלטפורמת סטרימינג, אז אנחנו מוציאים הכל, אתה יכול אחד להקשיב, ממש הדבר הכי קלאסי, וזה מה שאנחנו עשינו, זה להקשיב ביוטיוב, הוא נותן לך את האמבדד של יוטיוב, אתה יכול להקשיב שם.
כמו סטארט-אפים מלפני 10 שנים, שהם משתמשים באמבד של יוטיוב.
נכון, כי מה המטרה? המטרה היא שתעשה פליי שנייה, תגיד, וואו, מעניין, אני רוצה להמשיך, ואז תעשה פלוס, תכניס את זה לפלייליסט שלך, ואת הפלייליסט אתה יכול לייצא סטרימינג. אנחנו לא פלטפורמה להזין. אנחנו מנוע חיפוש, וזה מה שגם מתקשר למה המטרות שלנו היום ולאן אנחנו הולכים עם זה. אז החלום הוא שנגיד גוגל או בינג, שזה לשם אנחנו הולכים עם כל שאר השאלות שלנו היום, ויש לשניהם חיפוש תמונות, חיפוש טיסות, חיפוש טקסטואלי, למה אין חיפוש מוזיקה?
אני אקשה עליך, אנחנו היום מדברים על זה שמנועי החיפוש נמצאים בירידה בגלל הכניסה של ChatGPT, אז אתם לא כאילו נכנסתם לדבר הזה מאוחר מדי?
אני לא חושב, כי תראה מה גוגל ובינג עושים כרגע. הם מוצאים דרך לאפשר לך לכתוב את הפרומפט שלך, אבל בוא נדבר על זה שנייה, במה הפרומפט שלך שונה מהסטרינג של החיפוש שהיית כותב בגוגל לפני? הוא לא באמת שונה. אתה כותב...
פשוט התוצאות שונות.
בצורה יותר טבעית, בשפה יותר טבעית, לא?
כן, אז אתה במקום לכתוב net worth Taylor Swift, אתה כותב what is the... אוקיי, אולי, אבל זה בטח לא ההבדל. וגם היכולת להגיד את זה היא לא ההבדל.
סינון התוצאות אמור להיות שונה.
אז סינון התוצאות, ההבדל הוא בין אוסף של לינקים, לבין משהו סיכומי שעובד או לא עובד, תלוי את מי שואלים, שנותן לך זה, ואמור גם אגב להפנות ללינקים. אז במובן הזה אני חושב שהשאלה היא בכלל לא שאלה של טכנולוגיה, היא שאלה של ממשק. אז הם קצת, כל אחד משנה את הממשק, לשים את זה מימין, לשים את זה למעלה, אנחנו גם מאוד רוצים לראות את המקור, זה נורא חשוב לנו, וכל הבעיות של ה-Hallucinations של ה-LLMים. מוזיקה זה קצת שונה. אני רוצה להקשיב לשירים. אתה יכול לסכם לי עד מחר מה טיילור סוויפט עושה באלבום האחרון שגרם ל... כמה מהשירים עלו לטופ 200? כולם נראה לי. אני אגב, לא בטוח שאני מבין, למה, אבל...
למה אני לא? ואני אוהב את המשקה של אפילו...
תשובות הם יותר בעולם הביזנס.
יכול להיות, יכול להיות. אבל גם שם בטוח שיש תוכן ויש איזה כנות, אבל הפואנטה היא שבסדר, אז אתה מחפש עם פרומפט, ואז אתה רוצה לקבל תשובות, והשאלה היא החוויה של איך ומה נותנים לך. גם שם אני מאמין שתוכן מנצח. הסיבה שגוגל, משך 15 שנה, היו... כזה סטנדרט, היא שבגדול האלגוריתם עבד. הוא באמת מביא לך דברים שהם מאוד רלוונטיים לשאלה שלך, ואתה צריך לעבוד קצת כדי להוציא אותם. במוזיקה, אני באמת מרגיש, ואני יודע על הרבה אחרים שמרגישים שהדבר הזה לא קיים. יש לי המון שאלות שלא מקבלות מענה ממה שהסטרימינג נותן לי.
והנה סכנה מהצד השני. אוקיי, בן אדם עכשיו מחפש שיר מסוים, בסגנון מסוים, עם פרמטרים מסוימים שהוא רוצה להגדיר. אז במקום להיכנס אליכם ולחפש את השיר הנכון של איזה אומן שהוא מכיר או לא מכיר, הוא נכנס לסונו או לאודיו וכבר מייצר לעצמו את השיר הזה. גם פה הטכנולוגיה עשתה איזה קפיצה בזמן הזה.
מסכים איתך, זה נורא מעניין. אני אגיד, אני יכול לחלוק מחשבות שלי בתחום.
בוא, בשביל זה אתה פה.
אחד, אני חושב שאחת התופעות האנושיות המעניינות היא כמות היוצרים לעומת כמות הצרכנים. אנחנו מכונות שחלק גדול מהזמן חייבות להיות במוד קליטה ולא שידור. הסיבה שסושל כל כך עובד, ואפשר, יש את המספרים האלה של כמה אנשים מייצרים תוכן בסושל לעומת כמה צורכים. ברור שמספר הצורכים הוא בין פי 100 לפי 1000. אתה יודע, אתה יכול לחשוב על זה, בשנות ה-80 היית חוזר הביתה, או 90 או 2000, ויושב ורואה טלוויזיה, נכון? והיו בוחרים לך גם מה לעשות. אז היום זה לא בדיוק ככה. אתה יכולת
לבחור מבין שלושה ערוצים.
ואז 100 ערוצים, ואז נטפליקס, ואז... אז עכשיו יש לך נקודות החלטה, אבל בגדול, כשאתה במוד הזה, אתה צרכן. אתה רוצה לקבל חוויה, אתה רוצה... אתה לא רוצה לשבת שם ולעשות את הסרט. זה פשוט... זה בזמן אחר לגמרי ביום שלך, גם אם אתה סופר קריאטיבי. אז אם מסכימים עם התובנה הזאת, שגם כבני אדם רובנו קולטים יותר ממשדרים, וגם הכי קריאטיבי מבינינו, זה כנראה איפשהו מאוזן, אז אני לא רוצה עכשיו כשאני בא להזין למוזיקה, להתחיל לכתוב פרומפטים ולנסות להוציא את השיר, ואגב, כמו שאתה יודע, אני יודע שנראה לי 2 או 3 מהג'ינגלים שלכם פה היו...
ניסיונות.
ניסיונות סון אודיו, אז זה לוקח זמן, אתה עושה את זה ואתה לא מרוצה, ואז אתה מנסה עוד ומנסה שוב ומנסה, ובסוף מה יוצא לך? איזושהי פרזה שאהבת. זה תהליך... לא קל. אגב, אני גם לא חושב שזה ייפטר, כי אתה לא יודע מה אתה רוצה. זה לא שהם יכולים להיות, אלגוריתם יכול להיות יותר טוב. אתה עוד לא הבנת בכלל מה אתה מחפש. אז אתה מנסה, מנסה, מנסה. אני רוצה חוויה כצרכן, כשמאזין למוזיקה, וזו הסיבה שסטרימינג, יש להם מאות מיליוני יוזרים, לעשות פליי, ותעזוב אותי באמא שלך, pardon my French. אז במובן הזה, מנוע חיפוש יושב...
זה יכול להיות שיר של ז'ו יוזב, יוזבתי באמא שלך.
אז אגב, אתה יודע כמה עבודה הוא היה צריך לעשות בשביל להוציא את הדבר הגאוני הזה, כאילו. ובסוף זה סוג של גג, כן? יכול להיות שיהיו אמנים אמיתיים שהם כאלה, אבל המון, המון עבודה. עזוב, אני רוצה להקשיב עכשיו. אני רוצה לשים לי תחנה של קמילה קבאו, ולעוף עליה.
לא, אני אגיד מהזווית שלי, למשל, ואני מחפש את זה, אני יותר באפל, אז עכשיו ראיתי משהו חדש, גיליתי, כאילו, חיפשתי, כי בעבר היית כותב איזה שיר, שם באוטו, נכנסים לנסיעה ארוכה, שם את השיר הראשון שבא לשמוע, ואז גיליתי גם זה במקרה, הוא ממשיך להשמיע לך דברים דומים, מהז'אנר, וזה איכשהו היה מסתדר לי דברים נחמדים. אחר כך פתאום זה נעלם, ואז גיליתי שיש את הרדיו שלך באפל, אז אני לא יודע אם זה מתחיל מה ש... ווואלה, ניסיתי אותו, והביא דברים, לא יודע, אז חלק היה הרוב, אני יודע, 70-80% בסדר, נגיד בסדר, כמה דברים חדשים, ואיפשהו הייתי צריך להמשיך, אוקיי, השיר הבא, ולא ידעתי גם, הוא רק מראה לי את השיר הבא שיכול להיות. אני חושב שדווקא ההזנה, וזה מה שאמר, לגמרי, אתה עושה את זה גם במקומות אחרים, כשהראש שלך אתה רוצה רק להזין, אתה לא עכשיו מתאמץ במה אני הולך לייצר, לגמרי מתחבר למה שאמרת, זה ממש...
והחוויה הזאת שאתה מתאר, אגב, היא באמת החוויה שאני מכיר מרוב האנשים, גם באפל וגם בספוטיפיי. כן, אפשר לבנות תחנה סביב, עוד מימי פנדורה אפשר לבנות תחנה, אבל...
זה לא
באמת מבין את התוכן. זו המטרה שלנו. כן, ברור שאם אני אוהב את... איזה דוגמה אני אתן, אם אני אוהב את דמי לובטו, יש סיכוי לא רע שאני גם אוהב את טיילור סוויפט. כי הם גם, אני חושב, חברות, והן מדברות אחת על השני, וכל העולם הזה מתחבר ביחד עם הפרסונה הלא מוזיקאית שלהם וכו'. וספוטיפיי יודעים את הדברים האלה. זה אגב אחד מהדברים שהם הכניסו לפני, עם טריסטן, לפני 7-8 שנים, של לעשות סקרייפינג לרשת, ואנשים ש...
מה שאקונסט...
כן, מה שאקונסט עשו, אנשים שקשורים אחד לשני, אז כנראה שאתה יכול לנגן אותם. אבל לא, אני ממש לא חושב שרדיוהד ומיוז זה מוזיקה שאני רוצה לשמוע באותו סשן, למרות שהם שניהם אלטרנטיב רוק בריטי, ושהם מדברים אחד על השני.
אני חושב שלמאזינים מסוימים זה כן יהיה נכון, זאת אומרת, מיוז כן בתחילת הדרך לצורך העניין היו מין להקת פוסט רדיוד, כמו שקולדפליי היו בתחילת נכון. הדרך להקת פוסט רדיוד, והרבה פעמים זה גם נורא משתנה, כי להקות עוברות איזושהי דרך, כמו ש... הביטלס של תחילת הדרך היא לא הביטלס של סוף הדרך, ודייוויד בואי של שנות ה-60 זה לא דייוויד בואי של שנות ה-90.
וזה בדיוק הקטע, כי אני רוצה שזה יהיה מבוסס על שיר, לא על אומן. כי האלבום של מיוז על אלבאמים, הוא מאוד שונה מפרנויד אנדרויד, כאילו למרות שאולי אתה יכול לחשוב שמבחינה סמנטית שזה משהו קשור. לא, הם כאילו מדברים על world domination חייזרי.
אני חושב שזה גם תלוי מאזין, כי יש מאזינים שבשבילם זה באמת כאילו, מה אתה תוקע לי עכשיו רדיואד ומיוז ביחד, ויש מאזינים אחרים שבשבילם זה כאילו זה עושה שכל. כי זה יש, הם רואים את הקשר, או שהם מאזינים באופן יותר שטחי, או ממקום אחר.
ואז במוצר של החיפוש, אתה יכול להכניס את הפרסונליזציה בפנים?
כן, הרעיון הוא שאתה מסוגל להביא את האינפוטים הקטנים שלך, ולהגיד, רגע, 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 רוק, אבל לא גרנג', זה יותר מדי בשבילי, או לא מטל. שיר כמו זה, אבל, אני חושב שהשילוב הזה,
אגב... ואתה יכול ללמד תוך כדי?
כן,
פשוט לתקן את הפרומפט.
כן, אבל מנסים להימנע היום מהמצב הספוטיפיי, הסטרימינגי, ששם אתה בסופו של דבר בעיקר שומע דברים שאהבת בעבר. זה, שוב, יש לזה את המקום של עצמו, אבל אם אתה רוצה חוויה של חיפוש, זה קצת פחות שייך לראות כבר דברים שאתה מכיר ויודע. לפעמים זה נחמד, נכון, השיר הזה באמת אני אוהב אותו.
אז אני אקח את זה לאחד הדברים, דיברנו את זה גם פה כמה פעמים. הבעיה שעולה בקרב תעשיית המוזיקה, הנושא של חיפוש, של הנושא של, זאת אומרת, של דיסקאברי, בעצם זה המילה שמשתמשים בה, ולא יודע, בשיווק אתם מדברים על זה, אבל זה לגמרי צריך להתחבר לבעיה הגדולה הזאת.
אתה אומר בעצם שהבעיה של הדיסקאברי היא שהאלגוריתמים לא מספיק טובים, אז אתה עושה דאבל דאון על האלגוריתמים, אנחנו נשפר אותם, אנחנו נשפר את חוויית הדיסקאברי באמצעות אלגוריתמים יותר טובים.
מבוססי קונטנט. זה לא שאני אומר שאנחנו יותר חכמים מספוטיפיי, זה שאנחנו פשוט מסתכלים על היבטים אסתטיים וסמנטיים במילים ובלחן, שאצלם כרגע, מסיבות טכניות, שזה לא קל להוציא את זה, הם לא נמצאים שם. אני רוצה אנשים שכותבים כמו בוב דילן. אין לזה שום קשר לאיך הוא נשמע. אני פשוט חושב ככותב שירים, לא רק אני, כן? הוא קיבל על זה נובל, אבל... פשוט גאון, אז אני רוצה למצוא אנשים שכותבים כמוהו, זה מה שעכשיו בא לי לעשות, וברור לי שהוא ייתן לי קצת ליאונרד כהן וניק דרייק, לא יודע מה ועוד כמה כאלה, אבל אני רוצה גם...
אנשים
שהושפעו ממנו, אבל אז אתה יודע, אתה פתאום מקבל שיר של, לא יודע מה, של יוריתמיקס או משהו, ואתה אומר, וואי, זה ממש דילני, איזה יופי, וזה לא קשור בז'אנר. אז להיות מסוגל, או עוד פעם, או מבחינת נושאים, אני מחפש שירים על בן אדם שיושב על גג בעיר, ומסתכל החוצה. זה גם מתחבר לפרסומות, שתמיד יש איזה משהו, איזה סצנה. יאללה, אז תן לי. אז הדברים האלה, גם בפרומפט היום שקיים...
אפילו אנשים שרוצים לכתוב משהו, ורוצים איזה שיר שמלווה את הפוסט שהם עשו, אני מדבר על עצמי, אז אני תמיד מחפש שירים של, אוקיי, לפי הנושא שרציתי לכתוב עליו.
שיהיה איזשהו קשר.
קשר, בדיוק.
מתן, השיחה איתך נורא נורא מעניינת ומרתקת וזורקת להמון המון כיוונים, ואני מרגיש כאילו אנחנו כל הזמן הולכים מסביב ופחות ממש מדברים על החברה ועל המוצר, וזה בסדר. ואנחנו צריכים להתחיל כזה להתכנס לקראת סיום, נראה לי, יש עוד כמה דקות שאפשר לדבר, אבל באמת הייתה לי מחשבה כזאת ש... אחד הכיוונים שזה זורק אותי לאיזה מין עולם שהוא אולי דיסטופי, שבו אתה מחפש שירים שהם נשמעים כמו בוב דילן, בצד השני יש מכונה שמייצרת בקצב שירים שנשמעים כמו בוב דילן, ואז המכונה שלך, ה-AI שלך מוצא את ה-AI ההוא, אתה יודע, יש איזה לופ כזה של איזון חוזר, אני לא יודע מה אני רוצה להגיד בזה, זה סתם מחשבה שעלתה לי בראש.
אני גם חושב על הדברים האלה, וזה באמת דיסטופי. איך זה יכול לעבוד אחרת? קודם כל, אני חושב שכל תעשיית המוזיקה והאומנות בכלל היום מנסה להבין איפה היא נמצאת בעולם שבו הרבה דברים אפשר לג'נרט, ולא בטוח שאפשר להחליף את החוויה האנושית. זאת אומרת, אחת הסיבות מני רבות שאני אוהב את דילן היא בגלל מה שאני יודע על הפרסונה שלו. זה לא התחיל מזה, סיפרתי לכם איפה זה התחיל, זה התחיל מלשמוע אלבום, ואז לקלוט שזה בכלל, זה האלבום המוזר שלו, זה האלבום שהוא חשב שהוא זמר, ואז אתה הולך אחורה, ופתאום אתה מגלה עוד היבטים, ואז אתה קורא קצת ביוגרפית, ואז אתה לומד ברימון, ונפתח לך...
זאת אומרת, זה לא רק השיר והמנגינה, זה הרבה מעבר, זה סיפור שלם.
כמו שאמרת, זה הפרסונה, ואז מתחיל attachment רגשי עמוק. אבל אתה מלכתחילה, לא היית מגיע לדבר הזה, אם הדיסקאברי הוא בעייתי. וכשכל הזמן מנסים להגיד לך, טיילור, 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 שזה קצת מה שקורה כרגע בספוטיפיי, אז לא בטוח שאתה תמצא את ה-attachment הזה. אבל אם זה התחיל מחיבור כזה עמוק, שזה נגע לך במשהו שרלוונטי לך, ואז אתה נפתח לבן אדם, אני חושב שזה מאוד מעניין ורלוונטי.
אולי לקהל היעד של טיילור סוויפט, יש שם, מה זה אולי? בטוח, יש שם חיבור רגשי מאוד מאוד עמוק אליה.
סכים לגמרי. אני דיברתי על זה שלמרות שאין לי כזה, זה נורא מכווין אותי לשם. זה פלייליסט for you, של... אוקיי, כי שמעתי מה, בלנק ספייס לפני שנה, אז אתם עכשיו חושבים שזה רלוונטי לי? נו, קאמון.
היה זה נוד שמעת.
כן, היה זה נוירון שאמר, כן, הוא גם אוהב טיילור. אז מה שאני מנסה להגיד זה שאני חושב גם בעולמות הלייב, שמדברים עליהם הרבה, נראה לי שגם הזכרתם את זה באחת התוכניות שלכם, שבסוף החוויה, אנשים היום רוצים להיות בהופעה בהרבה מקרים, ואז ההרגשה גם נורא חזקה של הקהילה סביב אומן או רעיון. הדברים האלה קשה לי לראות אותם נעלמים. יש את ההולוגרמות של אבא וזה, אבל אני חושב שזה הפוך. זה כאילו לגרום לך להרגיש שיש פה איזו חוויה אנושית כזאת שפספסת, וקשה לי לראות את זה קורה עם מכונות חסרות פנים. יכול להיות שמה שיקרה זה אבטרים כאלה שהם לא אנשים אמיתיים, וזה עוד יותר דיסטופי, שכאילו אין אומן כזה. נראה לי שהיה איזה סרט כזה לאחרונה, על אומן שלא באמת קיים, ואם לא, אז בטח מישהו מוציא כזה עכשיו, עובד על זה.
מג'נרט את זה.
מג'נרט את זה. אז במובן הזה, אני חושב שיש לזה תוחלת. אגב, גם במנוע חיפוש יכול להיות לזה חלק. בתחום של מודלי שפה, למשל, אז כבר יש את האנטי-מודלי שפה, כן? שמערכת החינוך, נראה לי, עתידה תלוי בזה, של זיהוי, של מה הסיכוי שזה מג'ונרט. יכול להיות שפיצ'ר שידרשו מאיתנו עוד שנה, הוא יהיה טוב, וגם תגידו אם זה בן אדם, או בן אדם ומכונה, או שזה מג'ונרט לגמרי. מיוברט למשל זה חברת AI שמדברים על זה שהם כבר ייצרו יותר שירים מאשר קיימים בספוטיפיי. זאת אומרת, כל האנושות עד היום, מה שהגיע לספוטיפיי, שזה חלק לא קטן מזה, לא הכל, נגיד, לא יודע מה, 30%, מה שהוקלט, מול חברה די קטנה אחת, שאומרת שהיא יצרה יותר שירים. אוקיי, אז אחד, דיסקאברי, סופר חשוב בעולם העתידי הזה, כי הבעיה דיסקאברי עכשיו הולכת להיות מוכפלת פי אלף. שתיים, יכול להיות שאתה תגיד, ואל תיתן לי שירים שאתה מזהה בהם טרייסס של ג'ין רוטים. שזה מה שקורה בסייפיי, כשיש דיסטופיה, אז אנשים מוצאים דרך... תן לי וטד ארטיסט, שאני יודע שהם באמת בן אנוש. לא יודע, אולי לשם אנחנו הולכים.
אני אגיד שהדיסקאברי הזה הוא לא רק למאזינים, בסוף הוא נורא חשוב לאומנים. כי אם אחרת אין סיכוי שמישהו ישמע אותם בכלל. היום אנחנו יודעים שדיברנו על זה גם פה, אחוז מאוד מאוד קטן מהאומנים מושמעים ברוב הזה,
בדיוק, וכשהאלגוריתם הפסיק לקחת בחשבון, נגיד בטיק טוק או לא יודע, לוקח ברמה קטנה יותר בחשבון מי אתה, ויותר את הסטטיסטיקות של מה קרה עם הווידאו שלך מאז שהוא עלה, אז נהיה נורא קשה גם לאומנים שכבר יש להם טרקשן, שהדבר הבא שהם מוציאים יתפוס.
נכון.
כי זה הכל נורא...
כי זה לא קשור אליהם.
כי זה לא קשור אליהם. אז עוד פעם, אז אין בעיה, כל הדברים האלה הם בסדר גמור, וזה דיסקאברי מסוג אחר, וברור שגוגל ובינג צריכים להיזהר מטיק טוק, שזה מנוע דיסקאברי שהוא לא מנוע חיפוש. אני חושב שזה משלים. לפעמים אני רוצה סטרימינג, ואז אני רוצה לשמוע את השירים האהובים שלי. זה כמו המיקס של פעם, לעשות לך מיקס טייפ, וזה אני אוהב את זה, שאני רוצה להיות בזה. ויש, אני עכשיו... מחפש משהו, ואני רוצה לצרוך, אבל אני רוצה לצרוך משהו שמתאים לתחושה שלי, להרגשה שלי, שזה נגיד סונג הנט, מה שאנחנו מנסים לעשות ב-MyPart, ויש טיק טוק, אני עכשיו עושה סקרולינג אינסופי, ויאללה, תביא לי מה עכשיו מגניב בעולם. שלושה מצבים, שלדעתי הם שלושתם אנושיים. לא יודע להעריך כמה מהזמן כל אחד מהם, אבל לדעתי שלושתם לגיטימיים.
מתן, הזכרנו פה כמה פעמים את הביטלס וזה, ויש לך, אני חושב, איזשהו סיפור שקשור לפול מקארטני ו-AI, אתה רוצה לשתף אותנו?
אז מבין האנשים שהגענו אליהם, לאור באמת הקבוצה המדהימה של אדוויזורס שהבאנו, שכוללת נגיד את רוני ונס, שהוא איש מוזיקה, לא יודע, אחד המדהימים שפגשתי וגילה את גוון סטפני והחתים אותה וגילה, החתים את טופק, באמת, בן אדם של שירים אגב, הרבה פעמים אנשי...
במצד של הפאבלישינג.
אנשי פאבלישינג הם אנשים שבדיוק הייתי צריך אותו איתי כאן בחלק שאתה יודע, שניסית לשכנע אותי שאולי זה לא השירים, אולי זה רק האומנים, אז הוא היה עוזר לי. אז דרך כל מיני אנשים כאלה הגענו להמון מקומות מעניינים. אחד מהם זה באמת החברה, אז פול מקארטני, זה פול מקארטני, אחד הכותבי שירים הכי מוצלחים ומוכשרים אי פעם, יש לו חברה שעוסקת בכל מיני דברים, גם עבור שירים שלו וגם שירים שהוא רכש, קטלוגים שהוא רכש. ובאמת הייתה שיחה שמאוד התקרבה להשקעה במייפארט, הם גם לקוח שלנו בחברה, הקטלוג שלהם, אבל... וזה פחות או יותר לפני שנה, וכשהתפוצץ העניין הזה של ChatGPT, הם מאוד חששו שם. הם חששו מה יקרה עם אחד המוזיקאים והאומנים הכי... מעוררי השראה בעולם, יהיה מעורב באיזשהו אופן בסטארט-אפ של AI. ואם היינו מדברים על הטכנולוגיה, אז הייתי אומר, רגע, שנייה, אבל זה לא ג'נרטיב AI, אנחנו לא, אנחנו מהצד של
הטובים.
אנחנו מנסים...
כובע לבן, לא כובע שחור.
בדיוק, אנחנו מנסים למצוא חומר שגם הוא אמור להיות אנושי. ההסברים לא עזרו, כי בכותרת זה נראה נורא, נורא מפחיד. ואגב, חודש אחרי שהיו לנו את השיחות האלה והייתה שם איזו רתיעה, הוא, אולי חודשיים, הוא הוציא את השיר הזה של הביטלס החדש, עם AI, ואני לא יודע אם שם, עכשיו, מה זה AI? הם עשו שם הפרדת ערוצים. זה שימוש הכי טכני, כמו שהיית עושה באולפן דימוקס, וגם באבי רוד היו עושים לך את זה, וגם פה הטכנאי המוכשר שלנו היה עושה את זה. זה כלום. ועדיין הוא קיבל כותרות נעצה. מקארטני מצטרף לטרנד ה-AI ומסכן את האנושות. אז לפעמים הכותרות בעיתונים הן כאלה שטחיות שאני חושב...
אבל משפיעות על מהלך של דברים.
ממש משפיעות, כי החשש הזה הוא אמיתי, ובן אדם כל כך מוצלח ומוכשר וזה, שרוצה, שמתעניין במה שאנחנו עושים בגלל הרומנטיקה. הוא מגניב, אז הוא מוצא שירים שאני יכול להגיד לו, וכמו זה נרתע ולא עושה, בגלל שהוא חושש מאיך זה ייראה לעולם. יש היום המון חששות סביב ה-AI, אני חושב שיש משקיעים שזה מרתיע אותם, חבל, כי צריך לדעת מה עושים, ולראות שהאנשים שעובדים איתם, וה-use case הוא מרגיש כמו דבר טוב, זה נראה לי כן כדאי, להפעיל את המוסר גם, אבל יש דברים לגמרי שנמנעים בגלל כותרות רדודות.
מתן, אנחנו יכולים לדבר לדעתי עוד שעה בשמחה, אבל אנחנו כבר שעה וחצי לתוך הפודקאסט, אנחנו לא רוצים לחרוג יותר מדי.
אז אתה הולך לשאול את השאלות הקבועות, אז אני אשאל רק לסיכום. שאלת יותר הייטק, איפה מייפארט? באמת, איך אתה רוצה שמייפארט יהיה עוד 5 שנים? נגיד 10 אפילו.
אני הייתי רוצה שכמו שזה טבעי לנו ללכת לגוגל ובינג ואולי יהו, ולעשות חיפוש על כל דבר אחר, וברגע שנמצא את הפתרונות עם איך ה-AI משחק שם חלק, זה לא ישנה את התמונה הכללית, שיש לנו איזושהי שאלה, ואנחנו רוצים עליה מענה. מי שבאמת יביא לך את התוצאות העמוקות בתחום של המוזיקה, היא תהיה מייפארט.
יכול להיות שזה יהיה מוטמע.
יכול להיות שזה יהיה דרכנו, ומוזיקה אתה תעשה בנפרד, ויכול להיות שזה יהיה מוטמע.
ומצבכם כרגע, כשאתה מסתכל קדימה?
לשם זה הולך, זאת אומרת, אולי אני אגיד על זה איזה משפט, אני חושב שמוזיקה היא אחד התחומים שיש בהם פער עצום בין רמת העניין והאינגייג'מנט של אנשים לבין מוניטיזציה. מוניטיזציה או עשיית כסף ממוזיקה פר סי, ממש מהמוזיקה עצמה, זה תעשייה קטנטונת. עכשיו אומרים שהגיע ל-$50 מיליארד מוזיקה דיגיטלית, זה לא, לא סופרת לייב, אבל זה קטנצ'יק. ספוטיפיי זה חברה ששווה היום 60 מיליארד דולר. מייקרוסופט שווים 3 טריליארד. זה בכלל לא באותה סקאלה. עכשיו למה? ספוטיפיי חיים מהמוניטיזציה של המוזיקה. לייבלים חיים מהמוניטיזציה של המוזיקה. יוניברסל בעולם של החברות הגדולות היא חברה לא מאוד גדולה. גם שווי כזה דומה ליוניברסל, תלוי, לספוטיפיי, תלוי באיזה יום מסתכלים. אפל לעומת זאת היא לא חברת מוזיקה, ויש לה מרקט שרצום, גם של טריליארדים. אז לאור הפער הזה, בין שימוש מוניטיזציה ממוזיקה, לבין כל מה שמסביב, אני חושב שיזמים בתחום הזה, חייבים להיות מודעים לזה, ולנסות לחפש את המקומות המשלימים. כשסטיב ג'ובס בא עם האייפון הראשון, הוא לא אמר, לא יודע מה, זה נורא מגניב, וזה יותר יפה מנוקיה. הוא אמר 1,000 שירים בכיס. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לבוא איתך לטיול. וגוגל, יוטיוב, זה מפלצת מוזיקה עד היום, ששם אנשים מקשיבים למוזיקה. החברות, פייסבוק, ובגלגול הקודם של ה... נו,
של פייסבוק?
לא, בגלגול מייספייס. זה התחיל ממוזיקה, אומנים נמצאים שם. התעשיות המשלימות האלה הן תעשיות ענק. יש המון מקום למוזיקה בגלל ההשפעה התרבותית שלה וכולי. אבל המוניטיזציה מהמוזיקה עצמה בסוף היא דלה. אז זהו, אז אני חושב שזה תובנה ששווה לציין אותה, היא מאוד משפיעה גם על MyPart, ואני חוזר לשאלה שלך, אז המוצרים שלנו שמיועדים לקריאייטיבס ולתעשיית המוזיקה ולתעשיות המשלימות, זה אחלה מוצרים, אבל ההזדמנות העסקית שם מוגבלת, מוגבלת בכמה מיליארדים של רווח שנתי. לעומת זאת, החוויה של ההזנה של כל האנושות, הפוטנציאל שם הוא הרבה יותר גדול. עוד פעם זה חוזר גם לצרכנים לעומת יצרנים. אז אני חושב שלשם אנחנו מנסים לכוון, והלוואי שנצליח לעזור גם וגם, כי אני נורא רוצה לעשות את המוצר הזה של ה-AI שעוזר לך לכתוב את השיר. אבל זו הזדמנות יותר קטנה, מאשר כל מאזיני המוזיקה או התחום של החיפוש.
תודה רבה. היה מרתק ואני מאחל לך בהצלחה עם המשך הדרך של MyPart. אולי נגיע בעתיד לפרק שני ונספר על איך זה קרה. אבל עכשיו אנחנו בשלב הסיום שלנו ושלב השאלות הקבועות. אני לא יודע אם יצא לך לשמוע את זה בפודקאסטים הקודמים, ואם התכוננת כבר והכנת תשובות.
אני חושב שזה אחד המרואיינים שהכי מוכן בה. עושה שיעורי בית.
מה השיר האחרון ששמעת בשירות סטרימינג?
אז טוב, אז עשיתי פלייליסט בספוטיפיי, בסונג הנט, שיצאתי אותו לספוטיפיי, בסונג הנט, והוא היה מבוסס על אוליביה רודריגו, טרייטור של אוליביה רודריגו, והוא הוציא לי דברים ממש מגניבים שממש לא הכרתי, נגיד שיר שקוראים לו נרסיסיסט של אייברי אנה, שלא הכרתי, ושיר שנקרא דארקסט אואר, של אנדריה ראסט, וזה תענוג, כי פתאום קלטתי שכנראה שאני אוהב נשים כועסות. אז יש לי פה פלייליסט של נשים כועסות, שחלקם הכרתי, נגיד גייל עם ABCDFU, או...
נשמע לי כמו משהו שאפשר לפתוח בשיחה אצל הפסיכולוג.
איזה שירים אני שומע, איזה מה כתבתי.
אני אוהב נשים כועסות.
אני חושב שזה המסקנה.
תודה, ואנחנו בשלב השני, מה הפודקאסט האחרון שהזנת לו?
הפודקאסט האחרון שהזנתי לו הוא לא קשור למוזיקה ולא לטכנולוגיה, זה פודקאסט ישראלי שנקרא המשחק הגדול, שעוסק בגיאופוליטיקה ותקופות לא רגועות ונורא מעניין.
מה הביא אותך להזין למשהו על תקופות לא רגועות? מה בתקופה שלנו הביא אותך לדבר הזה?
הכל כל כך אוטופי שזה באמת לא ברור. אבל
כמו בשוודיה שהם מתאבדים הכי הרבה כי הם משועממים.
זה כנראה בגלל החושך.
ספר לנו על המשחק הגדול, מי מגיש, מי...
אני לא זוכר את שמו, אבל פודקאסט סופר מומלץ, הוא גיאופוליטיקאי, והוא מסתכל על כל מיני בעיות בעולם, ומספר עליהם מנקודת מבט כזאת, של באמת מבט על, נורא מעניין, יש שם סדרה על סין שהיא מרתקת ולחיצה אותי נורא, ויש גם על מה שקורה עכשיו, גם על הטכנולוגיה קצת, נורא מעניין. הדבר השני, אם אני צריך להגיד משהו שאני מאזין לו שקשור לטכנולוגיה ולפעמים למוזיקה, זה הפודקאסט של לקס פרידמן, שהוא כזה חנון מחשבים, לא יודע מאיזה אייבי ליג אוניברסיטי בארצות הברית, והוא מראיין את כל האנשים שהייתם רוצים לשמוע, כולל אילון מאסק וצוקרברג, וכל האגדות יזמות, אבל הוא מראיין אותם, אני מרגיש כמו מהנדס. זה מעניין, הוא עושה דיקונסטרקשן כזה למה שקורה, ושואל אותם שאלות טכניות. אני אוהב את זה. זה מעניין.
זה למביני עניין.
לא יודע, זה לא שזה רמה פלצנית כזו, דווקא הוא מוריד את זה לקרקע, משהו באופן הגשה שלו, שהוא כזה קצת ממוחשב כמעט, אני רואה את ה... קווה המחשבה שלו זזים, כמו מהנדס. זהו, אז משהו בתחום הזה שאני יכול להמליץ עליו לגמרי. זה נקרא, אני חושב, דלקס פרידמן פודקאסט או משהו כזה.
ניקח ממך אחרי זה את הלינקים.
כיף.
והשאלה האחרונה, מה היה האקסצ'יינג האחרון שלך עם צ'אט GPT או אחד המתחרים?
רצינו לבדוק עד כמה צ'אט GPT מבין מהלכי אקורדים. שכתובים בתווים, בנוטציה של ABC זה נקרא, FM, CD וכולי. שאלות כמו, תציע לי אקורד במקום זה, או תגיד לי איך היית מלחין את האקורד הזה, גם את זה אפשר לעשות בתווים באנגלית, כי לכל תו יש בנוטציה אות. לא. זה מספיק ברור שאפשר יהיה לעשות את זה. אחר כך הלכנו והסתכלנו על אנשים שניסו ספציפית לאמן מודל שפה על נוטציה של לחן, וגם זה ממש לא שם, אבל אני כן חושב שזה אפשרי. זאת אומרת, יכול להיות שגם זה כיוון שהשפה, מודלי שפה יכולים לעזור בה.
נתתם לו F.
כן, רק F.
מתן, תודה רבה, היה תענוג. שיהיה בהצלחה.
תודה לכם,
תענוג. ולהתראות בפרק הבא.